והוא כתב פעם מאמר שנקרא בין חוקר לבין ברית. זאת איזושהי דילמה שיש בין היותך חוקר להיותך בן ברית. הוא אומר שיש פה משהו שהוא לא מתיישב, לא מתיישב אחד עם השני. ואני רוצה טיפה לדבר על העניין הזה. אני מסכים איתו חלקית, אבל מה שדווקא בנקודת המוקד שלו אני לא מסכים, וזה אולי גם יאיר את ההבחנה שדיברתי עליה. אז אני אתחיל אולי בקטע מדבריו. אז הוא אומר ככה, למחקר התלמוד כוח שכנוע רב כלפי כל מי שהסכין להתמודד עם ממצאיו, שיטותיו, פירושיו וגילויו. התוקף שיש לרבות ממסקנותיו כלליות כפרטיות, והאישור שהן מקבלות מכיוונים שונים, מחייבים כל אדם ישר לב האמון על חשיבה ביקורתית, שלא לדחותן על הסף ולפותרן בטענת מה לנו ולצרה הזאת. שניות זאת של חוקר בן ברית, הרואה עצמו כממשיך המסורת, שהיא מושא עיונו הביקורתי, מחייבת את האוחזים בה לבחון מחדש שורה של נושאי יסוד, כדוגמת עיקרי האמונה המקראיים והתלמודיים, מיקומם של יסודות שמעיים ושכליים בעיצוב אורח חיים דתי, אמונת חכמים והערכתם, יחסי דת ותרבות, שאלת היהדות וההומניזם, המפגש המתפתח בין אלוקים ואדם ועוד. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אספקטים שבהם נראה שיש איזושהי התנגשות או אי הלימה בין העיסוק שלך כחוקר לבין המחויבות שלך. זה מה שהוא קורא בן ברית. והוא מסביר בעוד קטע, אז הוא אומר, הוקצן של הבעיות התיאולוגיות והסמכותיות שמתלבט בהן חוקר התלמוד הדתי, נעוץ לדעתי במודעותו לאופיין הסובייקטיבי והיחסי של המצוות שהוא מקיים. זאת אומרת, חוקר תלמוד מבין את הקונטקסט של הדברים. דיברנו גם בפעם שעברה על זה שחוקר עוסק בדברים שפיטים. אז מה זה אומר בדברים שפיטים? אתה לא מתעסק בשאלה האם נכון להיות פלורליסט, אלא בשאלה אם הרמב״ם היה פלורליסט. כי השאלה שהרמב״ם היה פלורליסט היא שפיטה. בואו נבדוק את זה מול המקורות בדברי הרמב״ם ונראה האם כן או לא. אבל הטענה שלך שצריך להיות פלורליסט היא לא שפיטה. אתה חושב שכן, והוא חושב שלא. זה עניין לפובליציסטיקה, לא למחקר אקדמי. עכשיו, גם בהקשר של המחקר התלמודי, אז כשאתה עוסק בשאלה מה נכון, זה לא מעניין את החוקר. מה נכון? מה שמעניין את החוקר זה מה אמר פלוני. מה אמר שמואל, או למה הוא אמר את זה, או מאיזה הקשר זה צמח, או למה זה קשור, או מה הקונטקסט. שמתוכו הדבר הזה עלה. ושאלה דברים שהם משישים, שאפשר לבדוק אותם, שאפשר להעמיד אותם למבחן, יחסית, אני אומר אותם, זה מדעי הרוח, אבל יחסית, זה משהו שכן אפשר לדבר עליו במונחים של נכון ולא נכון, זה לא רק חוות דעת. דברים שהם רק חוות דעת, זה לא רלוונטי, לכן דיברנו על זה קצת, שזה ההבדל בין פוסק לבין חוקר. שהפוסק בעצם צריך להחליט מה נכון, והחוקר רק מחליט מה אומרים, מה אמר זה ומה אמר ההוא. ההכרעה מי צודק. זה לא עניינו, הוא לא עוסק בזה. Okay? אבל זה לא רק השאלה של האם להכריע או לתאר. גם כשהוא מתאר את דבריו של פוסק כזה או אחר, הוא לא עושה את זה באותה צורה כמו שלומד מסורתי עושה את זה. לומד מסורתי בודק את התוכן של הדברים, את ההיגיון שמאחוריהם, ומה הרעיון, מה הסברות שעומדות מאחורי זה. והחוקר מסתכל איפה זה, למה זה מתאים, מה ההשלכות של זה, זאת אומרת שאלות יותר אובייקטיביות, שאלות שאתה יכול להגיד עליהן נכון ולא נכון. אז זה לא רק השאלה של אם אתה מכריע או לא, אלא גם כשאתה מפרש דעה כלשהי, בלי קשר לשאלה אם עכשיו אם אתה מכריע כמותה, הפרשנות נעשית באופן שונה. הפרשנות אקדמית היא לא אותו דבר כמו הפרשנות המסורתית, לא באותם כלים, היא לא מחפשת את אותם דברים. זאת פרשנות מסוג שונה. עכשיו, אחד ההבדלים המהותיים זה שהחוקר מחפש את הקונטקסט. מאיפה זה בא? מה היה בסביבה שזה צמח? מה גרם לזה לצמוח? הוא בודק מקבילות, נגיד במקומות אחרים, איזה עוד דברים צמחו באותה תקופה, או איך נראו תקופות אחרות שבהן צמחו אותם דברים. אתה מנסה לראות איזה סוג נסיבות מצמיח, איזה סוג של רעיונות. ואתה יכול לבדוק את זה, זה באופן עקרוני ניתן להפרחה. אם אתה טוען שנסיבות כאלה מצמיחות רעיון כזה, בוא נראה, היסטוריה, במקומות אחרים היו נסיבות דומות, ואם זה אכן יצמיח, רעיונות דומים. אז ברמה העקרונית זה משהו שהוא ניתן להפרחה. עוד פעם אני אומר, במובן מאוד רך, כן, מדעי הרוח. אבל עדיין זה משהו ששואף לפחות לטענות שנידונות במונחי אמת או שקר. אבל כיוון שאתה עוסק בקונטקסט, אז פתאום מה שמתגלה לך זה שדברים צומחים מתוך קונטקסט. כשהלמד התלמודי המסורתי, זאת אומרת, לומד את הדברים, מבחינתו זה הכל ניתן מסיני. לא אכפת לי כרגע אם היסטורית באמת הוא מאמין בזה או לא, אבל בתודעתית הוא לומד את התורה שניתנה בסיני. בסדר, יש פה בני אדם, כמו מה שמדברים, יש מחלוקות, אבל התודעה הבסיסית זה שאני לומד את הרעיונות, הרעיונות האלה בעצם האנשים הם איזשהו צינור. צינור שדרכו עוברים אליי הרעיונות שניתנו לנו והקדוש ברוך הוא בסיני. והחוקר בעצם אומר, רגע, הרעיון הזה צמח מהקונטקסט הזה והזה, פה יש השפעה מוסלמית ופה השפעה נוצרית ופה יש תגובה כי הם נמצאו ברדיפות של נוצרים, מסעי הצלב וכל מיני דברים כאלה, אז היו צריכים להגביה את החומות, להקל, להחמיר, כל מיני דברים כאלה. ואז אתה אומר, רגע, אז בעצם אם הכל הוא תלוי קונטקסט, אם הכל יצא מקונטקסט, אז מה לי ולצרה הזאת? אז מה זה קשור אליי? אני, נגיד, אני מחויב, אני בין פרט מה שאומר. אבל מה הקשר בין זה לבין איזושהי שיטה של בעלי התוספות שיצאה בגלל שהם חיו תחת השפעת מסעי הצלב? אני לא נמצא במסעי הצלב. למה מה שהם אומרים רלוונטי אליי? הכל בעצם נהיה איזשהו תוצר שצומח מתוך הקונטקסט. ואם זה ככה, זה פתאום הופך להיות משהו נורא סובייקטיבי, הופך להיות יצירה אנושית ולא דבר השם. ולמה שאני בכלל ארגיש מחויב? עכשיו, זה בעצם הנקודה שהוא אומר שפה צומח הקונפליקט, בין היותך חוקר, בין הראש של החוקר לראש של הבן ברית.
לא, כן, יש... אני יכול לקבוע במחויבות?
כן, דבר.
אתה אומר לצד שהוא נשאר מחויב, ולכן המחקר לא מעניין אותו פתאום.
לא, לא, שני הצדדים. להפך, החוקר, בדרך כלל אני מדבר על מישהו שחי ומשוכנע מהמחקר, ולא, הוא לא עוזב אותו. ואז הוא אומר, אז מתערער אצלו הבן ברית. זאת אומרת, אז בעצם מה? אז הכל זה תוצאה של בני אדם עם כל האינטריגות, ואנחנו יודעים, יש פוליטיקה, יש השפעות תרבותיות, דברים יותר גבוהים ויותר נמוכים. בני אדם, בשר ודם, היו כל הדורות, וכולנו, לא יודע, כולנו, אבל הרבה צריכים, מבינים את זה, מי שמפוקח מבין את זה, וחוקרים ודאי הם אנשים שאמורים לפחות להיות מפוקחים, ומבינים היטב מאיפה דברים באים, דנים בזה בכלים היסטוריים, פילולוגיים, תרבותיים, לא משנה, כל מיני כאלה. אתה רואה מאיפה דברים צמחו. איך אתה יכול להישאר מחויב לכל תג ותג של דברי התוספות או המשנה ברורה, אני לא יודע מי, אתה מבין שזו תוצאה של החיים ברדין של מזרח אירופה, זה חפץ חיים, כתבת משנה ברורה. מקום אחר זה היה נכתב אחרת, אם בכלל היה נכתב, היה משהו אחר, שיטה אחרת, בכלל צורת חשיבה אחרת, צורות הכרעה, מתודולוגיות הכרעה אחרות. כל העסק הזה נראה, נהיה פתאום כל כך חסר משמעות מהותית. בסדר, זה צמח ככה, היסטוריה מקרית כזו או אחרת, היה יכול לצמוח בדיוק הפוך. אז אתה מאבד בעצם את היכולת שלך להיות מחויב לדברים האלה, תחושת הקדושה.
זה צמח בצורות גם אחרות, ואתה דווקא, זה צמח גם לנצרות, ואתה נשאר אותו פה.
אוקיי.
לא, אני אומר, זה יכול להראות, אולי אני לא בענף המקרי.
כן, זה כבר לקחת את הצד אחד הלאה, אבל זה אותו רעיון, כן, ברור. אז כל היהדות בעצם היא תוצאה של איזשהו... אנשים החליטו שהיה מעמד הר סיני, וזה היה השפעה כזאת והשפעה אחרת, ולמה זה הצליחו לשכנע את הציבור? כי יש לך תיאוריה כזאת או תיאוריה אחרת, זה דומה לחוקי חמורבי, אז עשו איזשהו גיור לחומרה לחוקי חמורבי. ברגע שאתה משתכנע בעסק הזה, איך תישאר מחויב? איך אפשר בכלל להיות מצד אחד חוקר ומצד שני בן ברית? זאת בעצם הדילמה שהוא מציג, ושהוא מציג אותה מאוד יפה, ומעט עסקו בה. כמו שאמרתי גם בפעם הקודמת, מעט מאוד עוסקים בעצם במתחים המטה-דיסציפלינריים האלה. את מה שעומד מתחת לדיסציפלינה, לא בדיסציפלינה עצמה. הבעיות שזה מעורר. ואז הוא אומר, כן, הפנמת מסקנות המחקר על ידי אנשי הקהילה הדתית, תקשה עליהם לקבל את סמכותה של ההלכה. הן זו המשתמעת מספרי ההלכה המקובלים בעבר, והן זו הנקבעת בידי פוסקי ההווה, גם בהווה, לא רק בעבר, גם ההווה הוא חלק מההיסטוריה. גם היום כשאתה מסתכל במשקפיים של חוקר, אז אתה לא אומר, הרב אליושיב יושב בדלת אמותיו ומגיע אליו רוח הקודש ישר מהשמיים, ואז הוא אומר לך שזה אסור, או מותר, או לא יודע מה שצריך לעשות. אתה מבין שמשפיעים עליו דברים, ויש עסקנים, ויש פה, וצער כל אנשים מפוקחים מבינים את זה גם בלי שהם חוקרים גדולים. ודברים קורים, קורים אצל בני אדם. עכשיו, איך אתה יכול אחרי זה להישאר מחויב, להאמין בקדושה של העסק הזה? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מאוד קשה לחיות את שני העולמות האלה, וזאת משום מודעותם שתלך ותגבר בעתיד, כי אלה ואלה דברי אנשים חיים, כן, בפרפרזה כמובן, הקשורים באופן הדוק לזמנם, כן, הקשורים באופן הדוק לזמנם, למקומם ולהשקפתם. עכשיו הכל זה תוצרים אנושיים רגילים, כמו כל דבר שיוצרים אנשים, ואז אתה מאבד את היכולת שלך בעצם להיות, להיות מחויב. עובר אחרי זה גם להשפעה של בכלל, של התרבות המערבית, לא רק של ההנחות של הנחקר התלמודי. יש פה משהו הרבה יותר רחב, אבל בסך הכל אותי מעניין דווקא, דווקא ההיבט הזה. והנקודה הזאת, נדמה לי, משותפת לשני הצדדים של של המפה. נגיד, מי בוחר בצד של הבן ברית בקונפליקט הזה, אז הוא דוחה את החוקר. כי גם הוא מסכים שביחד זה לא הולך. עוד פעם, אתם רואים כבר את המבנה. אתם רגילים כבר בטח לזה ששניהם טועים בגלל שהנקודה המשותפת ששניהם מסכימים לה, אותה צריך לבדוק האם היא מחזיקה מים. אז אני תמיד מחפש, אוקיי, במה מסכימים שני הצדדים? כמו בעיה של תורה ומדע, זה בעצם בעיה של תורה ומדע, במובן מסוים. לא מדעי הטבע, לא משנה, אבל זה בעצם בעיה של תורה ומדע, הסתכלות מדעית או אקדמית מול הסתכלות תורנית. ושוב פעם, ההנחה היא ששתי ההסתכלויות האלה לא מתיישבות. ואז יש כאלה שבוחרים בהסתכלות א' וזורקים את ב', יש כאלה שבוחרים בהסתכלות ב' וזורקים את א'. הצד השווה לשניהם זה ששניהם אומרים שזה לא הולך ביחד. זה שניהם מסכימים. עכשיו צריך לבדוק את זה, אבל לפני שנבדוק את זה, אז באמת אני רוצה לפרט טיפה יותר. קודם כל, מה הבעיה? מה היסוד הסתירה? למה כשאתה חוקר או נטוע בעולם הזה של החשיבה המחקרית, קשה מאוד להיות מחויב? אפשר לפרק את זה בעצם לשני היבטים שקשורים אחד לשני. היבט אחד זה היבט שאומר, מה שתיארתי קודם, זאת אומרת שבעצם זאת יצירה אנושית, אלו ואלו דברי אנשים חיים. אנחנו יודעים מאיפה זה בא, אנחנו יודעים איך זה צמח. אני אספר לי סיפורים, תורה מהשמיים. אני יודע מאיפה זה בא. לא יודע אם הקדוש ברוך הוא אמר שם משהו בסיני או לא, אבל אין זה קשר למה שקורה אצלנו עכשיו. מה שקורה אצלנו עכשיו זה, יש איזה אינפוט מאוד חזק של הרבה מאוד אנשים, בשר ודם לאורך ההיסטוריה, עם מגמות ומפלגות ומאבקים והשפעות ופוליטיקה, כל מה שיש בחברה האנושית. ולכן, מושג הקדושה איכשהו מתשתש. זאת אומרת, או לא, לא, אי אפשר לאמץ את מושג הקדושה, האלוקיות של העניין הזה. זה בעיה אחת. הצד השני של אותה מטבע, או טיעון אחר שקשור גם הוא לנקודה הזאת, זה טיעון לגמרי פרקטי, הלכתית. תחשבו למשל על, נגיד, מחלוקת, הזכרתי קודם את בעלי התוספות, נגיד, יש מחלוקת, דיברתי על זה, אני חושב פעם, יש מחלוקת בין חכמי צרפת או אשכנז לבין חכמי הספרדים, לגבי הלכות קידוש השם. במסירות הנפש. כמגמה, הספרדים הרבה יותר נינוחים. אסור למסור את הנפש איפה שלא צריך, מי שמסר את הנפש מתחייב לנפשו, כמו שכותב הרמב״ם, כן, במקום שאסור. אין עניין לעשות את זה מעבר. זאת אומרת, יש הקלות או הצמדות למחויבות ותו לא. לעומת זאת, אצל בעלי התוספות, כן, הצרפתים, האשכנזים, יש החמרה מאוד גדולה. להפך, תמסור את נפשך איפה שצריך, איפה שלא צריך, קדוש יאמר לך אם אתה תמסור את הנפש מעבר לזה, הפוך מהרמב״ם. ולא רק הרמב״ם, זה באופן כללי, יש יוצא דופן כמו כל הכללה, אבל בגדול בהחלט אפשר לראות פה שני כיוונים של החכמים הספרדים והאשכנזים. עכשיו, חוקרים נוטים לתלות את זה במסעי הצלב, שחכמי צרפת בעצם היו תחת אימתם של מסעי הצלב, צרפת ואשכנז, כן, גם גרמניה, כל האגף הזה של אירופה. וכיוון שכך, אז התחושה שלהם הייתה שהדרך הנכונה להתמודד מול האיומים האלה זה להתקשח, להגביע את החומות, לא לוותר על שום דבר, למסור את הנפש על כל צ'ופצ'יק.
הייתי מצפה לתגובה הפוכה.
מה?
הייתי מצפה לתגובה הפוכה בדיוק, להפך.
סלחנית יותר.
אני אחפש את הקולות.
היא הייתה יכולה גם להיות הדבר הזה, אבל שם התפתחה הגישה הזאת. ועדיין, אבל התפתחה בגלל זה. לא מה שהיא הייתה חייבת להתפתח בגלל זה, אבל התפתחה בגלל זה. אוקיי, זאת הטענה. בסדר? אני כרגע לא נכנס עכשיו לשאלה אם הטענה הזאת נכונה או לא. בוא נקבל כרגע שזאת אלה ממצאי המחקר. בסדר? עכשיו, אתה יכול קודם כל להגיד פה שני דברים. אתה יכול להגיד שטוב, אז אם זה ככה, זה רק אינטרסים של בעלי התוספות. זאת לא הלכה, אני לא מחויב לה. זה לא משהו שירד מהקדוש ברוך הוא. זה בגלל, עוד פעם, לא אינטרסים במובן שהם רצו להרוויח כסף, אלא תוצאה של שיקולים שהם פרי זמנם ומקומם. זה הכל. לא ירד מסיני, אפילו לא במובן מטאפורי. זה שיקול אחד נגד שמערער את הסמכות התורנית או את המחויבות ההלכתית. השיקול השומר, אם באמת חכמי, נגיד שאלו ואלו דיבר אלוקים חיים, חכמי צרפת אמרו ככה כי בנסיבות שלהם היה נכון לנהוג ככה. להפך, אני ממש בן ברית, כן? אני מחויב עד הסוף. חרדי. בסדר? וחכמי ספרד כמובן גם הם צדקו לנסיבות שבהן הם פעלו. בנסיבות שלהם, הלכות מסירת הנפש וקידוש השם אמורות באמת להיראות כך. טוב, עכשיו מה אני אמור לעשות הלכתית? מאוד פשוט, מסקנה מתבקשת של חוקר. אני רוצה לדעת עכשיו מה לעשות היום. תסתכל מסביבך, האם הסביבה שבה אתה פועל דומה לסביבה של חכמי ספרד, או לסביבה של חכמי אשכנז. אם זה דומה לסביבה של חכמי ספרד, תעשה כמו שהספרדים אומרים. אם זה דומה לסביבה של אנשי אשכנז, אז תעשה כמו שהאשכנזים אמרו. ואז בעצם לכאורה יוצא כמעט הפוך. זאת אומרת, יוצא שבעצם יש רק תורה אחת, היא רק פונקציה של הנסיבות. אף אחד לא חולק, ובמובן מסוים זה להפך, זה עוד יותר מקודש, כי זה בעצם רק תורה אחת, כולם מסכימים לכל. הכל ירד מסיני, אף אחד לא חולק על השני. אלא מה? בנסיבות שונות נוצרות תגובות שונות, ובצדק, גם חכמי ספרד, אם היו חיים בצרפת של מסעי הצלב, גם הם היו מגיעים לאותה מסקנה. זה לא מחלוקת אמיתית. אלא הנסיבות האלה באמת דורשות התייחסות הלכתית כזאת, והנסיבות אחרות דורשות התייחסות הלכתית אחרת. אז כאן, להפך, היית יכול להגיע למסקנה שזה אולטרה קדוש. זאת אומרת, זו תורה אחת שירדה מסיני ואין מחלוקות, והכל יכול להיות סופר קדוש. אבל, במחויבות ההלכתית שלך, אתה לא יכול להיות מחויב הלכתית במובן הקלאסי. במה שאנחנו מגדירים בדרך כלל מחויבות הלכתית. מחויבות הלכתית פירושה שאני רואה את כל חכמי התורה כמחייבים לגביהם, יושבים סביב שולחן עגול, ככה ההסתכלות המסורתית. אני מאפשר להגדיר מחויבות אחרת, אבל ההתייחסות המסורתית היא שיש מחלוקת בין תוספות לרמב"ם, ויש כללי פסיקה, ויש בודקים, לא יודע, לא כללי פסיקה, אז מי צודק, ראיות מהגמרא לפה, ראיות מהגמרא לשם, ומקבלים החלטה. לפי החוקר, כל זה בכלל לא רלוונטי, מה שלקבל החלטה, הם לא חולקים בכלל, הרמב"ם ותוספות. אין מה לדבר על הסברות שלהם, זה לא רלוונטי לדבר את הסברות, צריך לדבר על הקונטקסט. ועוד פעם אנחנו חוזרים לשאלת הקונטקסט. זאת אומרת, החוקרים ישאלו מה הקונטקסט שהצמיח את הגישה של בעלי התוספות, ומה הקונטקסט שהצמיח את הגישה של הרמב״ם. ועכשיו, אבל מה המסקנה? אז עד כאן המחקר. עכשיו אתה שואל, אבל אני גם בן ברית, אני גם רוצה לדעת מה לעשות, אני גם מחויב להלכה. מה הבעיה? המסקנה שעולה מכובעי כחוקר, עכשיו משמשת אותי גם בכובעי כבן ברית. ומה? אני מסתכל, אם הסביבה שלי היא כמו הרמב״ם, היום אין מסעי הצלב, לא מאיימים עלינו ואין איזה העברה על דעת או דברים מהסוג הזה. אין בעיה, אז הלכה כמו הרמב״ם. לא בגלל שיש ראיות מהגמרא לטובתו, לא בגלל שהרוב כמוהו, לא בגלל שתמיד רמב״ם ותוספות הלכה כרמב״ם או כללים כאלה, לא משנה. כל אחד...
גם התוספות מודים לו
שם. בדיוק, גם תוספות היו אומרים אותו דבר אם הם היו חיים במקום שלי. אז מה הבעיה? אני הולך ככולם והכל בסדר. אבל אז בעצם יוצא, זה לא שובר את המחויבות ההלכתית, אבל זה יוצר מחויבות הלכתית מסוג שונה. אבל זה אומר, מבחינתי לא נכון שכל הקורפוס ההלכתי הוא רלוונטי. מה שרלוונטי זה מה שנוצר בתוך קונטקסט שדומה לקונטקסט שאני נמצא בו. זה מה שרלוונטי לגביי. צריך לשמר את הכל, כי בהמשך יכול להיות שתהיה תקופה היסטורית אחרת. אבל אין פה, אין מקום להידיינות ולכל הבחינה ההלכתית שאנחנו רגילים אליה. כשאנחנו מלבנים סוגיה, אנחנו בודקים, יש מחלוקת, יש ראיות לפה, ראיות לשם, מה הסברה שלו, מה הסברה לפה, מה הנפקמינות. כל זה לא רלוונטי. אין מה לעשות את הליבון הזה בכלל. זה הכל תלוי קונטקסט.
קודם כל, אתה נכון, מה שדופנר אומר, שלחוק כבין החוקרים למסורתיים, זה אם הלומד הוא חושף או יוצר. אם באמת אתה רק באמת חכמים יוצרים, אז באמת אין מחלוקת. מה שהם תחת הנסיבות האלה, אם יצרו אותה, אין בין פחות.
זה נוגע, אבל לדעתי זה לא בדיוק אותו דבר. אני מתכוון להגיע גם לסוגיה הזאת. האם החוקר או החכם יוצרים או חושפים. אבל זה לא בדיוק אותה שאלה. זה לא בדיוק אותה שאלה, כי גם בין אם החכמים הם יוצרים ובין אם החכמים הם חושפים, אתה עדיין יכול להתייחס בצורה מחקרית למה שהם עושים. גם אם הם חושפים את האמת, להפך, מה שתיארתי עכשיו זה שהחוקר בעצם טוען שבעלי התוספות חשפו את האמת ההלכתית שנכונה בזמנם. לא יצרו אותה, חשפו אותה.
אז הם חשפו אמת.
כן, חשפו אמת, לגמרי, זה מה שאני אומר. הפן השני שתיארתי זה שהם חשפו אמת. ועדיין, הדרך ללבן מי צודק הרמב״ם או תוספות היא לא הדרך המסורתית. אלא צריך לבדוק, מי צודק להלכה. אלא צריך לבדוק באיזה נסיבות אני דן. זאת אומרת, ההלכה תיקבע לפי הדמיון בין הנסיבות שבהן אני דן, לבין הנסיבות שבהן פעלו הרמב״ם או תוספות. ואם זה נסיבות אחרות, אז בכלל כל העסק לא רלוונטי. צריך להצמיח הלכה חדשה. אוקיי? זה לא בדיוק, יש קשר בין השאלות, אני אגיע לזה עוד, אבל זה לא בדיוק אותה שאלה. אז אני אומר, זה שני ערעורים שבעצם הם משני זוויות הפוכות. ערעור אחד אומר, הכל אנושי. אז בעצם הזמן, אני לא מחויב לא לרמב"ם ולא לתוספות. הערעור השני אומר, לא, הכל אלוקי, אני מחויב גם לרמב"ם וגם לתוספות, להפך, אני אולטרה דוס. אבל זה עדיין לא מה שעושים בעולם המסורתי. מה שעושים בעולם המסורתי זה משיבים את הרמב״ם ואת התוספות סביב שולחן עגול, והם מבררים מי יותר צודק בגמרא. אתה אומר כך ואתה אומר כך, הסברה שלך היא כזאת, הסברה, בוא נראה בסוגיה, מי צודק? מה הראיות לטובת זה? מה הראיות לטובת זה? איך הוא מסביר את האהבה אמינה פה, את הסתירה בין הסוגיות שם, הבעיה, רבה וכו', מה, כללי הגמרא, כל מיני דברים כאלה. אני משיב אותם סביב אותו שולחן. זה לא כל אחד נטוע בקונטקסט אחר, תבינו, זה כמו פוסט-מודרניות במובן מסוים. פוסט-מודרניות אומרת שכל עמדה היא תוצר של נוף שונה. היא פשוט צמחה בתוך מונדה, בתוך בועה שונה, ולכן אין מה לדבר אחד עם השני. כל אחד והבועה שלו. זה בעצם אותו דבר.
אז מה גם אתם, הגמרא גם מתייחסת למקומות
שונים? לא, יש התייחסות למקומות, אבל באופן בסיסי הגמרא לא עושה את זה. באופן בסיסי הגמרא מלבנת, מי צודק? היא מביאה ראיות. היא לא אומרת שהבעיה היה ארץ ישראלי ורבה היה בבלי, ולכן אין בעיה. עדיין, גם זה ארץ ישראלי וזה בבלי, אנחנו עדיין מנסים ללבן בראיות מי צודק, מתנהל דיון. לפי החוקר אין מה לנהל דיון. ואני מדבר על החוקר המחויב, עוד פעם, לא על החוקר הלא מחויב. והעירור הראשון שאמרתי, זה אומר, אני לא מחויב, מה הקדושה בזה? זה יצירה אנושית. עכשיו אני אומר, בדיוק מהכיוון ההפוך, אותם ממצאים מחקריים מובילים אותי בדיוק לכיוון, אני אולטרדוס. אני אומר, אף אחד לאורך כל ההיסטוריה לא טעה. ההלכה היא כמו כולם. גם התוספות וגם הם לא חולקים?
אלה ואלה.
בדיוק. אלה ואלה דברים הולכים חיים בהם, לא תפארתו.
יכול להיות שאתה.
מה?
יכול להיות שאם שניים החליטו החלטות הפוכות באותם התנאים.
כן, בסדר, אני כמובן מקצין את זה, אבל אני מנסה להראות את הכיוון. ברור שזה תיאור מאוד קיצוני. אבל אני מנסה להראות את הכיוון שאפשר
משני. אם שניים הם בעלי תוספות שאתה מחלוקת.
כן, או אם באותו מקום, למרות שגם הם בעלי תוספות היו בכמה מקומות. לא כי זה באמת משנה, זה מאוד משנה, אבל זה תלוי קונטקסט. אם אתה תעשה בקונטקסט של מסעי הצלב כמו חכמי ספרד, פעלת נגד ההלכה, זה גם יגיד החוקר בטיעון השני. זה גם יגיד החוקר, אתה לא בסדר, יש פה, זה משנה מאוד, ויש פה אמת ושקר. לכן אני אומר, זה לא חוסר מחויבות, זאת מחויבות מלאה. רק המחויבות הזאת היא מחויבות שונה ממה שאנחנו רגילים. הבירור הוא לא הבירור ההלכתי שאנחנו רגילים אליו. בבירור ההלכתי שאנחנו רגילים אליו הוא לא קונטקסטואלי. אף אחד מהלומדים המסורתיים כמעט לא מעלה בדעתו שבעלי התוספות חיו בצרפת. הוא לא יודע את זה בכלל. זה לא מעניין אותו. שהרמב״ם היה בספרד, הוא לא היה בספרד, זה מעניין אותו, זה לא חשוב בכלל. יש שיטת הרמב״ם ויש שיטת התוספות, ובוא נראה מי צודק, נבדוק בגמרא, מי צודק. מי השפיע עליו, איזה קונטקסט, מה הוא רצה להשיג, המגמות החברתיות שלו, איך זה מתקשר לכתבים פובליציסטיים שלו, לשוטים שלו, כל זה לא מעניין אחד. אנחנו כולם אצלנו סביב שולחן עגול, הרב סולובייצ'יק מתאר את זה מאוד יפה, באיש ההלכה נדמה לי. הוא מתאר את זה, כן, את החוויה שלו. אני נורא מזדהה עם זה, לכן זה נחרט אצלי בראש בצורה מאוד חזקה. הוא מתאר את החוויה שלו בתור ילד, איך שאבא שלו
יושב עם הרמב״ם.
בדיוק, יושב סביב שולחן עם הרמב״ם ורב אשי והרשב"א ורבי עקיבא, כולם יושבים סביב, רבי יהודה הנשיא, יושבים סביב שולחן עגול, מתחילים לריב. ועכשיו הרמב״ם הוא כמובן האיש שלנו, כן, הבריסק, זה הכל רמב״ם. אז הרמב״ם במתקפה, הרשב"א צועק עליו, אתה לא מתאים מה שאמר רבי עקיבא, והוא בוכה, מה יעשה הרמב״ם? כאילו הוא מתאר שם ממש איזו חוויה רגשית כזאת. מה יעשה הרמב״ם? אבא, אתה חייב להציל אותו. גם אבא יושב סביב השולחן, רב מוישה, כן, הוא אבא של הרב סולובייצ'יק. הוא יושב סביב השולחן, הוא מגן על הרמב״ם, והוא אומר איזה וורט נפלא שמציל את הרמב״ם מכל הקושיות של הרשב״א. ניצחנו, כאילו, זה מתי איזה יופי. אבל הישיבה הזאת סביב השולחן, זאת ישיבה שבעולמו של חוקר היא לא רלוונטית. אין, אף אחד לא יושב סביב אף שולחן. זאת אומרת, כל אחד יש לו שולחן משלו. אוקיי? אין ליבון הדדי, אין קושיות ואין תירוצים ואין שום דבר. אני אומר עוד פעם, זה תיאור קיצוני, אבל ברמה העקרונית. אז הדבר הזה, זה ערעור שהוא אולי הפוך, אבל הוא מוביל במידה רבה לא הייתי אומר לחוסר מחויבות, אבל המחויבות מסוג שונה ממה שאנחנו רגילים להגדיר כמחויבות הלכתית.
אבל הדיון של החוקרים יכול להיות רלוונטי רק אם אתה מניח שיש פה משהו מומצא. לא מעניין אותי איפה איינשטיין הגה את תורת יחדות בשוויץ, או בגרמניה, או בארצות הברית, או מה עבר עליו.
איינשטיין מדבר על דברים שנוגעים למציאות, אז ברור שזה לא מעניין, אבל ההלכה לא נוגעת למציאות.
ברור.
היא עוסקת במציאות, אבל הקביעה שלו היא לא קביעה הלכתית, היא לא קביעה עובדתית. קביעה מה מותר ומה אסור, היא לא קביעה מה היה.
זה נורמות. זאת אומרת שאין נורמה, מה זה משנה איך אתה מגלה את הנורמה?
לא, אז אתה כבר מציע פתרונות, תכף, נגיע, נגיע עוד. אני רק מתאר את הבעיה. את הבעיה של החוקר ובן ברית, היא בעיה שתיארתי את שתי הפנים שלה, שהן מובילות לסוג שונה, אולי הפוך של בעיות, אבל עדיין לאיזשהו נתק מהשיח ההלכתי המקובל. אוקיי? ומה שאני רוצה לטעון עכשיו, אני עדיין בשלב הבעיה, נגיע לטיעון שלך, אני מסכים. אני רק רוצה להקדים קודם כל, להבהיר טוב את הבעיה. הבני ברית הקלאסיים, כן, הלומדים המסורתיים, מסכימים לגמרי לדילמה. ולכן הם דוחים את המחקר. הם אומרים, לא, אין, הם טוענים, בעלי התוספות בכלל לא קשור למסעי הצלב, הם פשוט למדו ככה את הגמרא, כי זאת הייתה הסברה שלהם, ולכן היה להם אהבה מינה כזאת, ומסקנה כזאת, והיה להם קושייה כזאת, לכן למדו ככה את הגמרא. זה לא קשור בכלל לקונטקסט, הם היו שרפי מעלה. הם לא, אפשר לשמוע את זה על כל צעד ושעל. זאת אומרת, אנשים, זה אפיקורסות להגיד בכלל, שהמציאות השפיעה עליהם, המציאות בכלל לא משפיעה עליהם, הם מנותקים מהמציאות. זה שבח גדול בעולם הישיבות, שמישהו מנותק מהמציאות. לא, זה שבח גדול, אמיתי. הוא מנותק מהמציאות, כן, הוא לא יודע צורת מטבע, בדיוק כל הסיפורי, הדוד שלי סיפר לי פעם נורא בהתלהבות שהרבי מבלז הלך לדוקטור טיכו, הרופא עיניים, והוא אמר לו, היה לו איזה בעיה בעין, אז הוא אומר לו, אתה רואה את הציפור הזאת, אז תנסה לעקוב אחריי עם העיניים, אני רוצה לראות איך העיניים שלו, זה לא מה זה ציפור. הוא לא ידע מה זה ציפור, כי הוא כל הזמן רק למד, הוא לא ידע מה זה ציפור. והוא היה כל כך מתפעל מגדולתו של הרב מבלז, הדוד שלי, אני לא ידעתי לצחוק או לבכות. אבל כן, זה בעצם האמירה, כן, שרב חיים הוציא את המחבטות מהמטבח. כן, זו אמירה מאוד מפורסמת. שעד רב חיים, בעצם הלכות איסור ויתר, היה מחבטות וחום, ולמשה יש לראות אם זה כן בולע או לא בולע. רב חיים הפך את זה לקונסטרוקציות. זאת אומרת, מחבט זה בכלל לא כלי עגול כזה, כמו שאתם חושבים מיידית. מחבט זה משהו שבתוכו מתגנים עם שמן. אין לו מושג איך זה נראה.
האידאה של המחבט.
בדיוק. האידאה של המחבט, זה בכלל לא מעניין אותו איך זה נראה. יש משהו, ויש דבר כזה שנקרא שמן, יש דבר כזה שנקרא מחבט. מחבט זה משהו שבו משתמשים בדבר ההוא שנקרא שמן, ועם זה מבשלים, וזה נקרא טיגון, לא בישול. הוא לא יודע מה זה טיגון, מה זה מחבט, מה זה שמן. זה לא מעניין. זה הפך לקונסטרוקציות. הרב סולובשיק מתאר את זה בצורה מאוד נרגשת ויפה באיש ההלכה. וזה בעולם הישיבות ידוע, כן, רב חיים הוציא את המחבטות מהמטבח. אתה לא צריך לדעת מה זה מחבט, להיכנס למטבח. אתה יכול לפסוק באיסור ויתר בלי לדעת מה זאת מחבט. ואתה אומר, אם זה מחבט, תגיד לי, זה מחבט? אם זה מחבט, אז זה אסור. אתה לא יודע מה זה מחבט, אתה סומך על האישה ששואלת, אם זה מחבט או לא, כמו הציפור של הרבי מבלז, כן, זה אותו עיקרון. אתה לא ידע צורת מטבע, או כל הסיפורים האלה, זה הכל אותו דבר.
הם הצרינו את העולם.
כן, בדיוק. והנתק הזה מהמציאות הפך לאידיאולוגיה, זו תגובת נגד למחקר שמחפש דווקא את הקונטקסט, ומחפש דווקא מאיפה המחבטות באו, מאפריקה. אז היחס למחבטות זה כמו שהאפריקאים מתייחסים לבישול, סתם אני צוחק, כן? לא משנה, אבל מין איזה טיעון קונטקסטואלי כזה. והתגובת הנגד הזאת מלמדת שגם הבני ברית מסכימים לחוקרים שיש קונפליקט. רק כל אחד בוחר צד אחר. אני אקרא לכם קטע. קראתי את זה פה איפשהו. כן, אז הוא אומר ככה. איש ההלכה. כן, הרב סולובייצ'יק, מאיש ההלכה. איש ההלכה כשהוא ניגש לציות הרעובה ותורתו, שניתנה לו מסיני, כמובן הכל ניתן מסיני, שום דבר לא התחדש אחר כך, זה הרב סולובייצ'יק. מה הזכרתי אותו פעם, לפני, בפעם הקודמת, נכון? עם החזקה של טבלה מיטה טנדו, שירדה מסיני ולא יכולה להשתנות. אי אפשר להאמין שהוא באמת האמין בזה. איש ההלכה כשהוא ניגש על המציאות, הרי הוא בא ותורתו שניתנה לו מסיני בידו. מזדקק הוא לעולם בחוקים קבועים וכללים מוצקים. תורה שלמה של הלכות ודינים מורה לו את הדרך המוליכה אל ההוויה. איש ההלכה מתקרב אל העולם כשהוא מזוין במקלו ובתרמילו, בחוקותיו, בדיניו, בעיקריו ובמשפטיו, ביחס אפריורי. גישתו היא גישה פותחת ביצירה אידיאלית וחותמת ביצירה ריאלית. משל למה הדבר דומה? למתמטיקה יצר עולם אידיאלי ומשתמש בו לשם קביעת יחס בינו לבין העולם הריאלי. אוקיי? המתמטיקאי אפילו את זה לא עושה, זה עושה הפיזיקאי. המתמטיקאי רק יצר את העולם האידיאלי, הפיזיקאי מנסה ליישם את זה על העולם הריאלי, דיברנו גם על זה. או יש, נגיד קטע אחר, אני אביא לכם, הרב זווין כותב בהסכמה, יש ספר של אספיס, אחד הרב אספיס, על הלכה וכלכלה, שהוא דוגל מאוד בשיטה הזאת. אז הרב זווין בהסכמה לספר שלו כותב ככה, מבקרים רבים ושונים ומנקודות זוויות שונות קמו על התלמוד. והצד השווה שבהם מכוון להסיר את נזר הקודש מעל ההלכה ולהלבישה בגדי חול של התפתחות טבעית, היסטורית, כלכלית וכדומה וכיוצא. זה המחקר בעצם. וכתוצאה מכך, חס ושלום, הרשות ואולי גם החובה נתונה בכל דור לפי טעמיו ולפי תנאי חייו להוסיף ולפתח, זה בגרשיים במקור, ולשנות ולקצץ בנטיות וכו'. חס ושלום, יש קונטקסט ליצירה ההלכתית. תהיתי לו איפה, לאי גברא יקירא, כן, לאותו אדם חשוב, הרב אספיס. אשר נתעזר עוז, ובעת סופרים היטיב אשר עשה, להעלות על מחברת מיוחדת את ביטול כל טענות ביקורת ההב של החכמים המבקרים, ובהוכחות הגיוניות ברורות ומוסברות הראה בין את הצד השלילי של המנגחים בקרניים את חומת התורה שבעל פה, ובין את הצד החיובי של יציבות האיתנים של ההלכה התלמודית, קדושתה וקיומה הנצחים מסיני ועדנה. שום דבר לא השתנה, אין תלות בקונטקסט, הכל ניתן מסיני, הגיע עד אלינו as is. אוקיי? זה הטענה. או הרב אספיס בעצמו כותב שם בהקדמה. הוא אומר, ובכדי להסביר לקורא בקיצור נמרץ ולהגדיר את ההשקפה האמיתית על מהות ההלכה ויסודה, אומר, לא כן הוא הדבר, כדעת המבקרים, הטועים והמתאים, שההלכה הלכה הלוך והיווצר מדי פעם בפעם, ובכל דור ודור בהתאם להשפעות ותנאים. אלא שקביעת ההלכה, חישולה, הסברה וליטושה כבר נעשתה על ידי הלל ושמי ועל ידי תלמידיהם אחריהם. הם היו הראשונים אשר דנו בחקר הלכה לא לעשותה ולחדשה, כי ההלכה כבר הייתה נהוגה, רווחת וקבועה בישראל מקדמת דנה. זה ברור, הם רק הגדירו את הדברים שהיו קיימים מאז ומעולם, הם לא שינו שום דבר וזה בכלל לא, אין שום השפעה של קונטקסט. כמובן ההנחה היא שבימי הלל ושמי לא היה קונטקסט, הקונטקסט נולד רק ב, לא יודע מתי, במאה העשירית או לא יודע. שנחתם התלמוד מהחמישית, שישית. גם מה זה היה קונטקסט? מה זה משנה אם זה נולד על ידי הלל ושמי? זה לא, זה לא אומר שום דבר. אז הלל ושמי, השאלה איך הם יצרו את זה. טוב, אבל זה מה שנקרא, רוצה לשקר ירחיק עדותו. על הלל ושמי אתה יכול להגיד שהם היו שרפי מעלה, תקים, רב אליושי והרב עובדיה אנחנו מכירים. אז לא תוכל למכור לנו לוקשים. לא במובן השלילי, אלא במובן שהם היו בני אדם, כמוני וכמוך, הושפעו ממה שהושפעו וקבעו את עמדתם, כמו שהם קבעו את עמדתם. זאת אומרת, לא באופן מפוקח, לא, לא, לא שלילי. לעומת זאת, אני אקרא לכם קטע של רוזנטל, הראש רוזנטל הוא נקרא, כן? אברהם שמשון רוזנטל, שהיה פרופסור באוניברסיטה העברית, שני בניו אחרי זה פרופסורים גם שם, לתלמוד, והוא גם היה רב של קיבוץ. סעד, נדמה לי, או יבנה, אני חושב שסעד. זאת אומרת, ואפילו הוא מדבר שם על, על, על השאלה האם לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. אז מביא את החתם סופר שהתיר אפילו לחלל שבת בעבירת דאורייתא, והחתם סופר אמר שזה משום מראית עין ודרכי שלום וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, ברור שלא התכוון לזה, הוא בעצם חיפש את המוצא המוסרי. כי, ולכן בעצם הוא עיגן את זה באיזשהו עוגן שמשתמע מבין שיטה הדברים שהוא כמובן לא מחזיק מים העוגן הזה ברמה ההלכתית, אבל מאחורי הדברים בעצם יושבת מוטיבציה מוסרית. בסדר? אז הוא אומר, ואפילו ימצא לו לפוסק סתירה גלויה וחד משמעית כביכול בספרי הקודש המקודשים, לא יוכל לנוח ולשקוט עד שידע לגלות במתמוניות של מסורת ההלכה העשירה והמגוונת את האסמכתא המוסמכת שתשים שלום בין דעתו לבין תלמודו, ואף ישכיל לשפצה בכישרון הלכתי פרשני סוברני, כן, עצמאי, אוטונומי, לא מחויב לטקסט. זוהי דרכה של חוכמת ההלכה, וזהו שבחה, כך היה תמיד, וכך תמיד יהיה דרכם של חכמים בתלמודם. כן? זאת אומרת, בעצם אתה לא מחויב לטקסט בכלל, זה רק שאלה של קונטקסט, ואם אתה רוצה להתיר את הצלת חיי גוי בשבת, אז אתה תעשה פרשנות יצירתית כזו או אחרת, כך דרכם של חכמי ההלכה, ולא סתם לפרש את הטקסט. אוקיי? זה בעצם המשמעות, והנקודה היא שהרוזנטל הזה היה הרב של קיבוץ, והוא גם היה פרופסור לתלמוד, זאת אומרת, הוא היה חוקר ורב. אוקיי? ועל זה באמת כותב, הוא היה רבו של כהנה, דרך אגב, רבו במחקר, כן, של כהנה. כהנה כותב עליו, בעצם חלק גדול מזה הוא כותב את המאמר שלו, הוא כותב עליו, הוא מביא דוגמאות ממנו. אחרי זה היה מאמר של הרב בני לאו, בהקדמות, גם כן הוא מדבר בדיוק על הנקודה הזאת, איך ששילוב הכובעים של החוקר והרב מביא לחידושים יפים וכל מיני, כן, מפליג בשבחם של השילובים האלה. ואני כתבתי על זה תגובה ואמרתי שבדיוק השילוב הזה הביא פה לכשל נוראי שהוא לא בר הצדקה בכלל בחשיבה ההלכתית של רוזנטל. בדיוק בגלל שהוא נכשל ושילב את שני הכובעים האלה. בעצם מה שהוא אומר זה שברגע שאתה מבין שזה הקונטקסט עשה את זה, אז בעצם אוקיי, אז תעשה גם אתה את מה שהקונטקסט עושה לך. אתה לא מחויב לטקסט עצמו, אתה לא שואל את עצמך מה הסברה שלו, מה היו הנימוקים שלו, זה לא רלוונטי. אתה שואל מה היו המניעים העלומים שעמדו מאחורי הדברים, לכל היותר. ואז אתה אומר, אוקיי, גם לי יש מניעים כאלה, גם אני רוצה להיות אביר מוסרי ולהציל חיים של גוי בשבת. וכיוון שכך, אז גם אני אעקם ועשה פרשנות יצירתית סוברנית, זאת אומרת, סוברנית הכוונה אוטונומית, לא מחויבת לניואנסים של הטקסט ולראיות ולשיקולים. ואני אמצא כבר את הסמכתאות פה ושם, המשחק חייב להימשך, אני אביא הסמכתאות מפה ומשם, ובעצם זאת מעטפת למשהו שאני יוצר אותו עכשיו. יש מעין, כאן אנחנו מגיעים לפוסק כיוצר, כן? להסתכלות הזאת. אז זה מציג מצד אחד את ההשלכה של מי שמנסה לשלב את שני הכובעים, ומצד שני הבאתי את המובאות האלה של אספיס והרב סולובייצ'יק וכל אלה ש... מראים שגם אלה שמתנגדים, גם אלה שבוחרים את הקרן של הבן ברית בדילמה, לא את הקרן של החוקר, מסכימים לזה שהעסק הזה לא יכול ללכת ביחד. ובעצם הטענה של כהנה זה שהחלק הראשון של המאמר באמת מדבר על העניין הזה של החוקר, על הדילמה, והחלק השני מדבר על רוזנטל. איך בעצם צריך לעשות את זה באמת? איך אפשר להישאר חוקר ובן ברית ביחד? איך תישאר? תעשה בעצם את הערעור השני שאמרתי, בראשון. מה הכוונה? תישאר מחויב, אבל מחויב באופן לקונטקסט. מחויב לא לטקסט עצמו, הטקסט לא תלוש מהקונטקסט, מחויב דרך שיקולים קונטקסטואליים, תעשה גם אתה כל מיני תרגילים קונטקסטואליים כאלה, כי בעצם אתה לא מוציא את ההלכה מתוך המקור, אתה יוצר אותה. ההלכה נוצרת מתוך הקונטקסט, והמקורות הן אילוסטרציה, המקורות הן רק צורת השיח בעצם. אבל זה לא באמת, זה כמובן, אתם מבינים שזה בעצם, זה כמובן הלך לצעד אחד הלאה ממה שאמרתי קודם. קודם אמרתי להפך, אני הולך רק עם הרמב״ם והתוספות וזה, רק אני מחפש מי הוא הקונטקסט המתאים לקונטקסט שלי. הוא עכשיו הולך עוד צעד אחד הלאה, ואומר טוב, אם הכל זה רק יצירה קונטקסטואלית ולא באמת יוצא מהראיות, אוקיי, אז גם אני אעשה עכשיו יצירה אומנותית, הלכתית אומנותית, שלא צריכה לעמוד במבחנים של אמת או שקר, כי היא סוברנית. וגם אני מייצר את זה, ואחרי זה יבואו ויבדקו את הקונטקסט שלי ויגלו שזה היה משיקולים מוסריים בכלל, לא בגלל שבגמרא יצא לי כך או אחרת. בסדר? אז לכן הנימוקים בעצם הופכים להיות משניים, הנימוקים של האם זה מתאים לגמרא או לא מתאים לגמרא. כי מה שחשוב זאת המוטיבציה. המוטיבציה, האם באמת יש לי מוטיבציה מוסרית, אז אני יכול לעשות את מה שצריך כדי לממש אותה. אוקיי, ואז מה שבעצם יוצא... זה שמי שמקבל את הדילמה הזאת של חוקר או בן ברית צריך לבחור אחד משתיים, או שהוא חוקר או שהוא בן ברית, וגם אם הוא חוקר וגם בן ברית ובן ברית ורוזנטל, זה לא בדיוק הבן ברית הרגיל שאנחנו רגילים אליו בלימוד המסורתי, וכיוון שהלומדים המסורתיים מפחדים מזה וגם הם מבינים שאי אפשר לשלב, אז אומרים אין, המחקר זה שטויות, אין דבר כזה, חכמים היו שרפי מעלה, אין שחר לטענות של החוקרים. אבל לו יצויר שהיה שחר, אז גם הם מסכימים שכל העסק הזה מאבד את משמעותו. זאת הנחה שמוסכמת על ידי שני הצדדים. לכן הם מוצאים את עצמם נאלצים לדחות את המתודה המחקרית בכלל. אם ראיתם את הוויכוח על הרבדים, למשל, לפני, לא יודע כמה זמן זה ניטש, 15 שנה, משהו כזה, אני לא יודע, סדר גודל, אז ניטש במלוא עוזו. אז הוויכוח היה בעצם זה. אף אחד לא דן בשאלה מה נכון ומה לא נכון. זה לא עניין את אף אחד. השאלה מה מועיל ומה לא מועיל. מה מוביל יראת שמיים ומה לא מביל יראת שמיים. זו השאלה. ובמקום לעסוק, ופעם אני זוכר לטובה את דרור פיקסלר, סטודנט שלי, היום הוא מרצה בהנדסה, בפר אילן, והוא גם רב קהילה בסביון או גבעת שמואל, משהו בגני תקווה בעצם, גני תקווה. אז הוא כותב, באמת בחור רציני, הוא כתב מאמר מסודר שהוא מנסה להראות מה הבעיות בשיטת הרבדים. זה היה כל קורה במדבר, אני עוד זוכר עד היום את המאמר הזה, בצוהר. למה? כי כל העסק מסביב, כל הזמן היה, זה לא נכון, זה לא מביא ליראת שמיים, זה אפיקורסות, זה. תדון בטענות, תגיד מה הם טוענים, זה נכון, זה לא נכון, מה זה אומר. אחרי זה תדבר על האידיאולוגיות, קודם כל תבדוק. ויש איזשהו, לא מתמודדים עניינית, זאת אומרת, אין. זה מביא לאפיקורסות, זה לא יכול להיות נכון, וזהו. אמרנו, את המחקר הוא פסול. אוקיי? אז במובן הזה, זה מצטרף לכל סדרת הדברים שכבר בסך הכל דיברתי עליהם בעבר כמה וכמה פעמים, הקונפליקטים האלה שבהם לשני הצדדים יש הנחה משותפת, ואני חושב שאת ההנחה הזאת שווה לבדוק. כי יכול להיות ששניהם טועים. אוקיי, עכשיו, בטיעון הזה, את הטיעון הזה, שכיוון שהכל קונטקסט, אז לכן בעצם זה מאבד את משמעותו, או לכן בעצם אין שני הטיעונים. מאבד את משמעותו זה לא קדוש, או זה תלוי קונטקסט ולא תלוי סברות. אני מחויב להלכה שהיא תלוי קונטקסט. יש רק הלכה נכונה אחת, וזהו. את זה אפשר לדחות בשלושה טיפוסי ערעורים. אני מגיע למה שתיארת קודם. שלושה טיפוסים של ערעורים. הערעור הראשון, זה ערעור באמת על המתודה המחקרית. במובן מסוים זה דווקא מצטרף לאלה שאומרים, המחקר לא נכון. אבל לא בגלל שהוא סותר את המחויבות ההלכתית. הוא סותר, בסדר, אולי הוא נכון. אתה צריך לבדוק אותו לגופו. אז מה אתה עושה? זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו דיברנו גם על זה, אפילו השנה בעצם, זה היה הנושא הראשון, אחד הנושאים הראשונים על החוק השלישי הנמנע, כן, על האפשרות השלישית, כשמציגים לפנינו דיכוטומיה, איך אנחנו יוצרים אפשרות שלישית. הרבה פעמים יש קורלציות מדומות, דיברנו על זה שם. כשאתה רואה שנגיד בתקופה של בעלי התוספות צמחה שיטה הלכתית מסוימת לגבי קידוש השם. בסדר? אז החוקר יגיד, אוקיי, זה בעצם יצירה אנושית. או אוקיי, אז בעצם תלוי בקונטקסט שבו אני נמצא, שתי האפשרויות של החוקר. אוקיי? מה בן הברית יגיד? המחקר הוא שטויות. ברור, זה שרפי מעלה, לא הושפעו מסביבתם וכו'. כן, זה שתי האפשרויות. עכשיו, באופן עקרוני, אתה יכול לבדוק את הגישה המחקרית ולשאול את עצמך האם באמת הקורלציה בין הנסיבות לבין ההלכה שאותה הם הצמיחו היא קורלציה אמיתית או מדומה. זאת אומרת, יכול להיות, וכאן קצת עולה הטיעון הראשון שלך, לא מה שאמרת בסוף, באותה מידה יכולה הייתה לצמוח שם גם תפיסה להפך שמקילה, כיוון שהמצב הוא כל כך קשה ואנשים צריכים למסור את נפשם, תקל כמה שאתה יכול בהלכות מסירת הנפש, גם זה היה יכול לצמוח שם, אוקיי? אז בעצם ההסבר שלך, החוקר, הוא הסבר לא נכון. אפשר לתקוף את ההסבר עצמו, לא לתקוף עקרונית את המתודה המחקרית, אלא לתקוף מקומית. זאת אומרת, לא עשית עבודה מחקרית ראויה, לא כמו שצריך, פישלת, אוקיי? כי זה לא נכון. נכון שהיה נסיבות כאלה, ונכון שיצאה הלכה כזאת, אבל מי אמר שההלכה הזאת יצאה בגלל הנסיבות שהיו שם? דיברנו על זה שהרבה פעמים יכולות להיות קורלציות בין שני דברים, אבל זה לא אומר שהאחד הוא סיבתו של השני. אוקיי? יש קורלציה, מסיבות אחרות. אולי יש משהו שלישי שיצר את שני הדברים. דיברנו על השעונים של לייבניץ, כן, את כל המשלים האלה. ואז זה בעצם אומר שיש פה איזושהי קורלציה מדומה, והתוצר ההלכתי הוא לא תוצאה של הנסיבות. טעית במחקר שלך. זה הנקודה. זה מתקפה אפשרית. מחקרים, בטח בתחומים האלה, טועים לא מעט. וזה דרך אפשרית בעצם.
נקרא בתחום המחקר.
בדיוק. אבל אז אנחנו בעצם לא מערערים עקרונית על המחקר, אלא אנחנו שואלים את עצמנו, האם המחקר הזה הספציפי שעומד בפנינו הוא נכון? האם הוא באמת...
עקרונית על המחקר, על מחקר זה קצת כמו להגיד, טוב, אני מערער על להפעיל שיקול דעת על מה שאני קורא. לך להפעיל את השכל, אל תפעיל את השכל. מה זה מחקר?
יש הנחות מסוימות של המחקר, נכון. אבל זה מתודות שאתה...
מתודות רציונליות.
לפחות חלקן...
מה נראה לי אמת?
לפחות חלקן אתה יכול להתווכח עליהן. אפילו על עקרון הסיבתיות אתה יכול להתווכח.
נכון.
הנחה של מתודולוגית במדעי הטבע, אפילו לא במדעי
הרוח. אני מסכים, אבל זה רק אומר, בוא נפעיל. תפיל את הראש אם אתה חושב שזה
נכון. אבל אם זה נוגד תמונה, אז אני אסתור את עקרון הסיבתיות, למרות שהראש שלי אומר שהוא נכון. כי עקרון הסיבתיות זה שטויות, כי הוא סותר את קיומו של הקדוש ברוך הוא. סתם אני אומר.
לא משנה, זה הפעלת פה שיקול דעת.
בסדר.
זה גם מחקר.
לא, זה לא. שיקול דעת זה לא מילה נרדפת למחקר. מחקר זה אוסף מתודות שנהוגות בקבוצה מסוימת של אנשים.
מחקר
זה מה שעושים באוניברסיטה, כמו אמנות זה מה ש... לא, לא, בהגדרה מהותית, לא. גדעון הפרטומה זאת ההגדרה. אני אומר, לא, זאת אינדיקציה.
מחקר זה לנסות להבין מה קורה.
לא, לא נכון. גם בישיבות מנסים להבין מה קורה. אנחנו מנסים במתודות אחרות. כשאני מדבר על מחקר מול הלימוד המסורתי, אני לא מדבר על לנסות להבין מה קורה. זה הגדרה בנאלית. מנסים להגדיר מה קורה תחת מסגרת מושגית מאוד מסוימת. עכשיו, היא נשמעת לי לפחות די הגיונית בדרך כלל, כמסגרת מושגית. בסדר, אבל מישהו אחר יכול להגיד, תראה, המסגרת המושגית הזאת לא נראית לי, כי היא מובילה לאפיקורסות. אני זורק אותה, לא יכול להיות, זה לא נכון.
אבל מחקר לא צריך להישען על עניינים אובייקטיביים, ממצאים אובייקטיביים. למשל, הדוגמה סתם שאתה הבאת עם התוספות עם קידוש השם. כן, נניח שמישהו במחקר מגיע למסקנה שקידוש השם היה בגלל שהיו נסיבות היסטוריות כאלה וכאלה. הוא מוכיח את זה, אחרת זה לא מחקר. הוא מביא כתבי יד, הוא מביא... הוא מביא כתבי יד, הוא מביא עדויות היסטוריות.
במקרים רבים הוא לא מביא.
אז זה לא מחקר?
לא, זה מחקר.
זה סתם ניחושים?
לא, מחקר במדעי הרוח חלק ממנו, זה סתם ניחושים. אני נותן קצת כבוד, לא הרבה. כן, נכון, אבל זה במידה רבה, יש שם המון ניחושים, זה ברור, מה זאת אומרת? אנשים, נראה להם מובן מאליו, שבמקום שבו אתה נמצא תחת רדיפות, אז זה אומר שכנראה אתה תגביע את החומות, ואנשי ספרד, עובדה שבאופן סיסטמטי, אנשי ספרד מקילים, חכמי ספרד מקילים, וחכמי צרפת מחמירים, איך אתה מסביר את זה? למה זה לא משתנה בתוך חכמי צרפת או בתוך חכמי ספרד? זה עצמה הוכחה מחקרית. זאת הוכחה מחקרית לזה שיש השפעה של הקונטקסט. תאמין לי שגדולי החוקרים הרציניים כתבו דברים כאלה בכמויות. לא אמרתי שהכל כזה, אבל הרבה פעמים בהחלט דברים כאלה. הוכחות שם זה דבר מאוד מאוד בעייתי להביא הוכחות לדברים מהסוג הזה.
כי גם ההשלכה של המחקר היא לא כל כך...
לא חשוב, אבל אני אומר, עדיין.
אז מה, אני טעיתי,
לא? לא, בסדר, עדיין, אבל אני... נכון, אתה לא בונה מטוס על זה, אבל עדיין, בסדר.
אתה גם לא קובע הלכה. לא, הפוסק יש עליו...
לא, לא, אז אני אומר, אז אם אתה חוקר ובן ברית, כמו רוזנטל, תקם, אתה קובע גם הלכה לפי איך שאתה לומד, זה בדיוק הנקודה.
אז אתה כבר, זה מה שאני חוזר למה שאני אומר, אז אתה פוסק שמפעיל שיקול דעת בעוד כלים.
בסדר, והפוסקים הסטנדרטיים יוצאים נגד זה. הם אומרים, הכלים האלה לא חוקיים.
כי הם חושבים ש... כי בגלל שהם מובילים לתוצאות שהם לא עוברים.
כן, כן. אז אני אומר, יש לפעמים מצב שאתה יכול לתקוף את הדברים לגופם, לא ברמה האידיאולוגית, אלא נגיד, שמע, יש פה איזושהי הנחה, לפעמים זה סתם לא סביר, לפעמים זה באמת שטויות. באמת שטויות, אני נתקלתי בדברים שפשוט אבלים. אבל הרבה פעמים זה לא אבלים, אבל זה ממש לא הכרחי. זה נדמה לי רוב מוחלט של החומר במדעי הרוח. זה לא אבלים, אבל זה לא הכרחי. אפילו לא די הכרחי. בסדר, יכול להיות שזה ככה, אבל אם יהיה לי מספיק מוטיבציה להגיד שאני חושב אחרת, אני אחשוב אחרת, זה לא ביג דיל, אוקיי? ואז אתה אומר, טוב, אם יש לי שתי אופציות, וזה מוביל לאפיקורסות, וזה מוביל לאמונה, אז אני אומר, בסדר, אז אני לא מקבל את המסגרת המושגית הזאת. אולי אם הייתי דף חלק, אז כן הייתי מקבל אותה, אבל אני לא דף חלק, אוקיי? אז שומעים את זה הרבה פעמים. טוב, כמובן, אבל כמו שאני אומר כאן, זה ויכוח תוך מחקרי במהותו. כי אתה יכול לטעון כלפי חוקר, תשמע, המסקנה שלך לא עולה בהכרח מתוך ההנחות. זו טענה תוך מחקרית, והחוקר יגיד נכון, היא לא עולה בהכרח, אבל זה עדיין מספיק סביר בעיניי בשביל להעמיד את זה כתזה, אוקיי? יגידו את זה הרבה אנשים, אני בסדר, ובעיניי זה לא מספיק סביר, ולכן אני לא מקבל את זה. בסדר גמור, זה יישאר כשתי אסכולות בתוך העולם המחקרי.
אם המחקר הוא לא רציני, והוא רק...
לא, משהו לא רציני.
לא, הוא תוצאה של השערות, מתודולוגיה, ולא עם הוכחות בשטח, לדעתי, אתה לא צריך להיכנס בכלל לשאלה של סתירה בין המחקר לבין האמונה, כי אני בהחלט יכול להגיד, אדוני, זה לא רציני, מה שכתבת כאן, אני לא נמצא בסתירה בכלל.
אחד מה, זה לא אחד או אפס. יש מצבים שבהם, תראה, אם הייתי, כמו שאמרתי קודם, אם הייתי דף חלק, שמע לי סביר מה שאתה אומר. הכרחי, סביר, הייתי מאמץ את זה. אבל אני לא דף חלק, וכיוון שבסך הכל זה רק סביר, זה לא משהו מעבר לזה, וטוב, אז אני לא מקבל את זה.
זה?
לא, בטח שיש בעיה של קונפליקט. מדעי הרוח כמעט אין שום דבר מעבר לסביר. אין שם שום דבר מעבר לסביר. לדעתי, כמעט שום דבר. מה זה בטוח? זאת טענה בעצמה. לא, לא נכון, זאת המתודה. למה קוראים לזה מדעים מדויקים ולזה לא מדעים מדויקים?
זה סביר.
למה קוראים לזה מדעים מדויקים ולזה מדעים לא מדויקים? למה קוראים לזה ככה? כי שם מדברים על מה סביר, לא מדברים על הכרחי. אין שם הוכחות, אתה לא מעמיד את זה במבחן, אתה לא יכול להעמיד את זה במבחן אמפירי. מה, תעשה עכשיו ניסוי, תעשה עוד פעם מסעי הצלב ותראה מה יגידו הפוסקים. איך תעשה ניסוי? אתה יכול לנסות למצוא אינדיקציות כאלה, אינדיקציות אחרות, ואם תמצא כתב יד, אז היה פוסק מסוים שעשה את זה. מי אמר? אבל היו 200 בעלי תוספות. אתה יכול להגיד משהו על בעלי התוספות באופן כללי? איך אתה יכול להגיד? בסדר, מצאתי כתב יד. אין יותר מזה במדעי הרוח. אין יותר מזה. נדיר, אני אומר, מה זה אין? גם האמירה הזאת היא במסגרת מדעי הרוח. כשאני אומר, אין יותר מזה, הכוונה בדרך כלל אין יותר מזה. בסדר? אין, זה מדעי הרוח. הוא צריך, בכל זאת. השנים חיו שלא היו גמלים בתקופת המקרא. לא היו גמלים בתקופת המקרא. וכיוון שכך, כשמדובר על אברהם עם הגמל, ברור שהתורה לא חוברה אז. חוברה יותר מאוחר, הוכחה, מה שהיה להוכיח. זה הכל. ברור שזה אנכרוניזם. מה התגלה? בסוף התגלה שכן היו גמלים. מה לעשות? חוקרים גילו את זה, לא אני. אני לא מתעסק בדברים האלה. כל העסק נפל. עכשיו נכתבו מאמרים על העסק הזה, שהתורה חוברה מאוחר, כי לא היו גמלים. ואני לא מאשים אותם אגב. אלה הראיות שהיו בפניהם, זה בסדר. כל עוד הם מספיק ישרים, אחרי זה כשמתגלים דברים חדשים, נגיד, אוקיי, טעינו. או שעוד לפני שמתגלים דברים חדשים, נגיד, חבר'ה, זה סביר. לא מצאנו עצמות של גמל, אבל זה עוד לא אומר שאין. לא חפרנו את כל הקרקע בארץ ישראל או במזרח הקדום. במזרח, זאת אומרת, במזרח שהיה קדום. כן? לא חפרנו את כל הקרקע. כמו שאומרים, לא מצאנו בזנתים של מסע בני ישראל במדבר, לכן לא הייתה יציאת מצרים. טענה קצת בעייתית. לא מצאת במדבר סיני בזנתים. אוקיי. אז בגלל זה לא היה יציאת מצרים. טענה חלשה. די חלשה, בוא נגיד. אז עוד פעם, אם הייתי דף חלק, אני יותר, בכל זאת, 600 אלף איש, זה לא מעט אנשים. הייתי מצפה אולי לאיזשהם שעריות. אני לא יודע, למרות שכבר מדובר על כמה אלפי שנים, אני יודע, זה מתפורר. מה? כן, 600 אלף רק הגברים יוצאי צבא. אז כן. אז היו כמה מיליוני אנשים.
לא בלטסטים לטן, לא עליהם יותר מדי בליים.
כן, בדיוק. לא, אבל זה הנחה למשל מחקרית, שאומרים, זה סיפורים. ברור ששמלתם בלטה, כי המדע אומר ששמלות מתבלות כשאתה הולך איתם במדבר. אז למשל, הנה הנחה של איש מחקר, שהוא יגיד, אין דבר כזה, השמלה, יגיד לך, איש המאמין, השמלתם לא בלטה, אז לא מצאת שעריות של בגדים במדבר. טוב, שטויות, השמלות בלות, זה החוק השני של התרמודינמיקה, השמלות מתבלות. אז בסדר, הסיפור שם, זה סיפור כזה או אחר, אנחנו לא... עכשיו, זאת הנחה. זאת הנחה של המחקר, שאומרת, אין ניסים, אין דברים שהם נגד הטבע, וכיוון שכך, אז לפי ההנחה הזאת, וזה בסדר, אני אם הייתי דף חלק, הייתי מקבל את זה. גם ככה אולי אני מקבל את זה, לא משנה, אבל אני אומר, זאת הנחה שבהחלט יכול לבוא בן אדם מאמין, להגיד, לא יודע, הקדוש ברוך הוא עשה נס, הוא ברא את העולם, הוא לא יכול לעשות ניסים, אז שמלתו לא בלטה, במחקר זה יתקבל, חד משמעית יתקבל לטיעון הזה. מה זה יתקבל? נכתבו עשרות מאמרים עם הטיעון הזה. זה יתקבל, לא יתקבל. זה יתקבל, זאת עובדה. אבל האיש המסורתי יכול להגיד, מה זאת אומרת? כל העסק הזה מבוסס על זה שהם חושבים שאין ניסים, שהשמלות כן בלו. והם שואלים את עצמם, איך פתאום עם ישראל נהיה כל כך מהר 600 אלף גברים יוצאי צבא? ירדו 70 נפש למצרים, עברו 210 שנים, אתם יודעים כמה יצאו? 3 מיליון. וואו, איזה ריבוי. טוב, אז חז"ל אומרים 6 בקרס אחת. מה יגידו החוקרים? זה פתרון, לא? בסדר, 6 בקרס אחת זה לא, זה מדרש חז"ל, זה לא, גם אני אומר את זה דרך אגב, לא משנה.
שאלה אם זה מספיק, יש
לו
חשבון?
כן, כן, יש חשבון. יש חשבון, תסתכל, יש מאמר, יש מאמר של אליהו בלר. יש גם בעיה עם מספרי הבכורות, 22 אלף ושבט לוי.
איך
הוקום זה לא היה לך? מה? למה הם מניחים שלא היה? מסוג כזה של טיעונים. סוג כזה של טיעונים מעמיד בסימן
ש... זה
מתאים לחבר לך לבדת שכפר. כן, זה בהיגיון, בכתב העת היגיון, אליהו בלר, מתמטיקאי מבר אילן, הוא עשה פעם מודלים מתמטיים, הוא עשה התאמת פרמטרים אפילו, הוא בדק את העסק הזה, והוא בנה מודל שמראה איך זה יכול להיות. וגם מספר הבכורות ומספר הלוויים, הוא עשה מחקר על כל מספרי שבטים, איך זה קרה, כמה אנשים, הוא בנה מודל ומצווה דיפרנציאלית כלשהי נדמה לי או משהו כזה, והתאים פרמטרים וניסה להראות מה צריך להיות הריבוי הטבעי כדי להגיע למספרים האלה. אוקיי? אז עשו חשבונות, אבל המספרים יצאו שישה וכרס אחת או משהו כזה. חזל גם עשו את החשבון הזה, הם לא ידעו משוואות דיפרנציאליות, אבל הם הבינו שצריך להיות לדבר פה על איזשהו נס, כי אחרת משהו פה לא הולך. את הבעיה הזאת אפשר להבחין בקלות, לא צריך להיות מתמטיקאי בשביל זה. אוקיי? עכשיו, חוקרים לא יקבלו דבר כזה. ברור, אז יצאה קבוצה קטנה ממצרים, אולי, אם בכלל, נדדו במדבר, ונוצר מיתוס של 3 מיליון, כי הרי זה לא יכול להיות, 70 איש אחרי 210 שנים, אפילו אם אני מקבל את המקרא לשיטתו, הוא סותר את עצמו. אז חז"ל פותרים את זה עם נס, אפשר לקבל, אפשר לא לקבל, אבל תבינו, זאת, אלה הנחות יסוד. אלה הנחות יסוד מתודולוגיות, אפשר להתווכח עליהן. כשהחוקרים אומרים, אין ניסים, אז אין ניסים, הם הולידו, ובסדר, מה שיצא יצא. ודרך זה מגיעים לשאלה עד כמה זה אמין, ואז מגיעים לתיארוכים אחרים, וכן היה ולא היה. המזבח בהר עיבל, ויכוח בין, כן, איך קוראים לו, נפטר לא מזמן, הארכיאולוג הזה מאוניברסיטת תל אביב. לא זוכר, זה שגילה את המזבח בהר עיבל, ופתאום גילה שכל התנך היה, או הרבה מהתנך היה, ויש לו עוד ממצאים שם, בכלל הוא חפר שם את כל האזור. זאב משהו. איך?
אדם.
אדם? אה, נכון, אדם זרטר, בדיוק. אדם זרטר, בדיוק. איך השמיצו אותו? האיש חטף מתקפות, הוא היה מנודה עד סוף ימיו. מנודה בקהילה המדעית, כן. לא מדעית, לא מדע. בקהילה האקדמית. מנודה בקהילה
האקדמית.
ווליקובסקי. לא אכפת לי כרגע אם הוא צודק ווליקובסקי. אבל לא הסכימו להוציא את הספרים שלו בארצות הברית. אני שמעתי שיחה מהחתן שלו. שהוא איזה נוירולוג שגר בגבעתיים. מכירים את הסיפור של ווליקובסקי? מנואל ווליקובסקי היה רופא יהודי רוסי. חילוני, לא קשור לדת בכלל, שהחליט לעשות איזה מחקרים משלו, מעניינים, אזוטריים, אסף כל מיני ממצאים מהאינקה, מפה, משם, לא משנה, כל מיני ממצאים, ואיכשהו בנה תיאוריה שמטאורית פגע בכדור הארץ, יצר את כל ניסי מצרים והסרקות ובקיעת ולא יודע בדיוק מה, וכל התנך משתלב לו בצורה פשוט מושלמת בתיאוריה, אבל דבר אחד צריך לעשות, להזיז את התיארוך ב-600 שנה. ואז הוא טען שהתיארוך המקובל בעולם המחקרי של המזרח הקדום מוטעה ב-600 שנה. עכשיו, הוא פתר סדרה שלמה של בעיות שנשארות פתוחות בארכיאולוגיה ובהיסטוריה של המזרח הקדום. שהן באמת פתוחות. נחשבות בעולם האקדמי, בעיות פתוחות. לא יודעים מה לעשות איתן. יש איזו אי התאמה בין נתונים. הוא בנה תיאוריה שמיישבת הרבה מאוד בעיות פתוחות, אבל המחיר הוא להזיז את התיארוך ב-600 שנה. עכשיו, באופן עקרוני זה אפשרי. כי כשבונים את התיארוך, גם אותו בונים דרך כל מיני אינדיקציות. אז הוא בנה תיאוריה אחרת, שיצרה תיארוך אחר, ויכול להיות שהוא צודק. רק לא התנהל על זה דיון. למה? כי אף בית הוצאה בארצות הברית לא ירשה לעצמו להוציא את הספרים שלו. בגלל שהפרופסורים באוניברסיטאות בארצות הברית אמרו לבית הוצאה שיוציא את הספר הזה, שהם יחרימו אותו. כמו הרבנים בבני ברק, בדיוק אותו דבר. יכולים לראות סיפורים? בני ברק. בני ברק, פשוט בני ברק. תסתכלו על הסרט התשוליים, לא צריך להגיע רחוק. כך מתנהלים מדעי הרוח. לא, זה תיאור אותנטי לגמרי, בסרט הערת שוליים. אותנטי לגמרי. בעיקר בתלמוד, אבל בתלמוד זה לדעתי הכי גרוע. הכל אינטרסים ומפלגות, אגב, לשם שמיים. לא, באמת, אמיתית, אני אומר. יש משהו שראוי להערכה. האידיאולוגיות הופכות לטינות אישיות קשות. אני דיברתי עם אנשים, באו אליי בוכים. אנשים שניסו לעשות מאסטר או דוקטורט במחלקה לתלמוד, לא נותנים להם. כי הם סטודנטים שלו. סטודנטים שלו לא ייתנו לו לעבור מאסטר. לא ייתנו לו לעבור מאסטר, לא בודקים. לא בודקים, וזה שטויות, לא מכירים בזה, הוא לא יעבור. מישהו הלך, סטודנט שלי הלך התחיל מאסטר, סטודנט כאילו בכולל, שלמדתי בכולל, התחיל מאסטר בתלמוד, והוא הלך עם שמה פרידמן. עכשיו כל אחד מגדולי חוקרי התלמוד היום. בסדר? אבל שנוי במחלוקת קשה מול חוקרים אחרים. כנראה הרוב, אם אני מבין נכון, לא מספיק מכיר שם את היחסי הכוחות. כנראה הרוב. המזכירה אמרה לו, תראה, אני אומרת לך בינינו, אל תלך איתו כי לא יהיה לך מאסטר. הוא לא עשה את העבודה והתגלה שהעבודה לא טובה. אבל אל תלך איתו כי לא יהיה לך מאסטר אם תלך איתו. הוא בא אליי, אמר לי, תגיד, מה אני אמור לעשות עכשיו? לא יודע מה לעשות. יש לי חבר, גבי חזות, זה שעשה איתי את מידה טובה, אותו דבר. הוא גם עשה אצל שם פרידמן, לא נתנו לו דוקטורט. משכו אותו 7 שנים. אני ראיתי את התכתובות. שבע שנים, בסוף אמרו לו, תראה, לא יעשו לך את הדוקטורט, זה שם פרידמן, אין לך סיכוי, חבל על הזמן, אתה נלחם בתחנות רוח. עכשיו, אני אומר, אני לא, הנקודה היא כזאת, בפיזיקה יש גם אינטריגות, כולם בני אדם.
אני מספיק בשר במחקר בשביל...
בדיוק, הנקודה שבפיזיקה יש בכל זאת איזושהי שורה תחתונה שקשה להתווכח איתה. ושם באמת אפשר להתווכח עם דברים, לא? השורש הוא זה שבאמת יש מקום להתווכח על דברים. המתודה היא זה אוסף של הנחות, שהוא מקבל את זה והוא לא מקבל את זה. הוא מחליט שיש סתמאים ואין סתמאים, והוא מחליט שאין סתמאים ויש סתמאים. אני לא יודע בדיוק מה. וזהו, והם בונים תיאוריות שונות לגבי איך השכבות של התלמוד נבנו, וברגע שהתיאוריות הן שונות נוצרות מפלגות, והסטודנטים שלו זה המשך המפלגה, זה בית שמאי ובית הלל כבר, זה לא רק הלל ושמאי, יש כבר את התלמידים. כן, אז זה שתי מפלגות, והן רבות אחת עם השנייה, לשם שמיים, הכל, אם היו סתמאים או לא היו סתמאים, הם יכולים להרוג אחד את השני. על השאלה אם היו סתמאים, אתה עומד משתהה, זה נושא לקומדיה או לטרגדיה, אני לא יודע בדיוק למה. יש אנשים שזה גורלם, זאת אומרת, זה גם טרגדיה הדבר הזה. אבל זה קורה בעיקר במדעי הרוח. במדעי הטבע זה קורה פחות, למרות שגם שם יש כמובן אינטריגות ומפלגות, אבל זה קורה פחות. ולמה זה קורה פחות? כי שם דברים יותר קשיחים. ברור שגם שם יש אסכולות ברפואה, אתה הולך להתרפא. יש אסכולות, איך מרפאים סרטן כזה, האם ככה לעשות או ככה לעשות, האם כדאי ניתוח כזה או ניתוח כזה, יש אסכולות. גם שם זה לא מדע מדויק. יש אסכולות. במובן מסוים גם רפואה היא לא מדע מדויק. זה לא מדעי הטבע. זה מדעי הטבע, אבל זה לא מדע מדויק. זה עוסק בטבע, אבל זה לא מדע מדויק. רפואה. אני לא ספק עד כמה זה מדע, אני לא יודע. טוב. זה טכנולוגיה. בכל אופן, אז טוב, זה האירוע הראשון. זה באמת לבדוק את הקורלציה לגופה. דוגמה נוספת, או לא דוגמה נוספת, סוג אחר של ערעור. פרשנות לא נכונה לקורלציה אמיתית. לא קורלציה מדומה, קורלציה אמיתית. אתן לכם דוגמה. יש מאמר של גילת, אני חושב שגם הזכרתי את זה פעם, יצחק גילת. חוקר תלמוד, הזכרתי את, הוא כתב ספר פרקים בהשתלשלות ההלכה. סיפרתי לכם ש... יצא כשהייתי בתקופת בני ברק העליזה, ואז כל העיתונות החרדית הייתה מלאה מהאפיקורסות הזאת, בחור שלמד בחברון, אחרי זה היה פרופסור לתלמוד בבר אילן, שנה הוא פרש מה שנקרא, בצחוק כמובן, הוא היה יהודי שומר מצוות, אבל הוא היה בבר אילן, זה לא נחשב, ובסוף אתם רואים איפה מגיעים, מתחילים בבר אילן ובסוף גומרים בזה שההלכה משתלשלת, רחמנא ליצלן, זאת אומרת, הפרקים משתלשלות ההלכה. ואז יצאו מאמרים, שצף קצף, איזה אפיקורסות זאת, אז עוד היה מילים גסות, היום כבר התרגלו לזה.
יפה שהם קוראים את זה.
כן, יש כאלה שתפקידם לקרוא, ועדת הצנזור. לכל האחרים אסור, כמובן, זה אפיקורסות, אבל יש כאלה שהם ועדת הצנזור, המותר להם. אני חושב שבדרך כלל גם הם לא קוראים, הם מבקרים לי ביקורת. הם קוראים מאחורי, את הדש האחורי, ואז הם כותבים ביקורת מלומדת על הדש האחורי. בכל אופן, זה גם מעצמי דרך אגב. בכל אופן, ראיתי לא מעט ביקורות פה, הדברים שאני כתבתי, של אנשים שלא קראו. הם לא קראו את מה שכתבתי, זה ברור. בכל אופן, אז הנקודה היא, הוא אמר, מה הטענה שלו בעצם? השתלשלות ההלכה, כמו שקראתי קודם, שההלכה השתלשלה והושפעה מהנסיבות וכו'. אז למשל, דוגמה אחת לאחד המאמרים, המאמרים האלה מבוססים על, זאת אומרת, הפרקים בספר מבוססים על מאמרים שהוא פרסם. וכולם עוסקים בהשתלשלות ההלכה, כי זה מה שעושה מחקר תלמודי. וכל המחקרים עוסקים בזה, כמעט. אז הוא מתאר את שביעית בזמן הזה דרבנן. אנחנו פוסקים ששביעית בזמן הזה דרבנן. איך נולד העניין הזה? אז הוא מראה שהדבר הזה נולד פחות או יותר עם החורבן, קצת אחרי החורבן. הוא מאתר את החכמים שאמרו את זה, רואה חכמים קדומים יותר, ששם אין רמז לזה ששביעית בזמן הזה דרבנן, הוא אומר, זה נולד אחרי החורבן. למה? כנראה הייתה מצוקה כלכלית, ואי אפשר היה לשמור שביעית, כמו היום עם היתר המכירה. אי אפשר לשמור שביעית כמו שצריך, אתה לא יכול להפקיר את השדות, לא לגדל, אי אפשר לה, לא נחיה, אחרי החורבן, בלגן גדול. אז אין ברירה, צריך להקל, אז שביעית בזמן הזה דרבנן, ומקילים, ופרוס בול, וקיצור, כל ההקלות של שביעית בזמן הזה דרבנן. אוקיי? ככה הוא אמר. זה יצאו חוצץ, בין היתר, זו דוגמה, יש לו עוד דברים. כל המושג דור הייתה בדרבנן, הוא מושג שהשתלשל לטענתו עם הדורות. זה לא היה במקור. ההבחנה הזאת היא הבחנה מאוחרת. בין הלכות דור הייתה בדרבנן. זה כתבו כמה חוקרים. עכשיו, כשאני קראתי את הספר, אז כמובן קניתי את הספר, כי זה ספר שאסור לקרוא, אז אי אפשר לא לקרוא אותו. אז קניתי את הספר, והתברר לי את הדמתי שלא דובים ולא זבובים. הבן אדם, מה שהוא כותב, הוא בסך הכל אומר כך, כשקוראים באמת את מה שהוא אומר, הוא עדיין היה חברונר, הוא עוד לא אמר את האמירות המודרניות. מה שהוא אמר זה שחכמים אחרי החורבן ראו שיש מצוקה כלכלית, וכיוון שככה הם ישבו על המדוכה לחפש פתרון. כיוון שהם חיפשו פתרון, הם חיפשו מדרש או טיעון או סברה או פסוק, לא משנה מה, אולי שביעית בזמן הזה דרבנן, והם מצאו מדרש כזה או אחר, או הגיעו למסקנה ששביעית בזמן הזה דרבנן, ובזה נפטרה הבעיה המצוקה הכלכלית, או עזרו למצוקה הכלכלית.
המוטיבציה הייתה לעיון, לא למסקנה.
בדיוק. אבל הקורלציה היא קורלציה נכונה. אם נחזור למסעי הצלב ולהחמרה, נכון, בגלל מסעי הצלב, בעלי התוספות בדקו עד הסוף את הסברות, האם יש סברות שמאפשרות להחמיר בהלכות פיקוח נפש, והם הגיעו לסברות כאלה, או לפרשנויות כאלה לסוגיות התלמוד, או משהו כזה, שמאפשרות להחמיר בפיקוח נפש. המוטיבציה למה לחפש הייתה הנסיבות. אבל הנסיבות הן לא נימוק. אחרי זה אתה צריך גם לחפש. זה כמו להתיר עגונה. כשאני רוצה להתיר עגונה, ברור שהמצוקה על השולחן. כל הפוסקים כותבים את זה, כל הגמרא אומרת את זה. יש קולות שחכמים תקנו, עד אחד נאמן בשביל להתיר עגונה. זה בדבר שבערבה, להתיר עד אחד, זה יותר מרחיק לכת. אוקיי? חכמים אומרים את זה על השולחן. אבל זה שאני רוצה להתיר עגונה, זה לא מתיר אותה. זה שהיא מסכנה, זה מתיר אותה. זה שהיא מסכנה, זה רק אומר שאני אחפש טוב טוב את כל הסברות והשיקולים האפשריים שבאמת מאפשרים להתיר אותה. אם אני מוצא שיקולים שמחזיקים מים, אני אתיר אותה. ואם לא, אז לא. יש עגונות שלא מתירים אותם. את רון הרד, את אשתו של רון הרד, עד היום לא יתירו. היא לא צפצפה עליהם, לא משנה. אבל עד היום לא יתירו אותה. למה? מה, הם לא הבינו את המצוקה שלה? בוודאי שהבינו. אבל מצוקה זה לא דבר מתיר. מצוקה זה רק מוטיבציה לשבת ולחקור יותר טוב, לחפש יותר דרכי היתר. אבל דרכי היתר שאותם אני מוצא צריכות להחזיק מים. במישור העקרוני. אז זה נכון שלפני החורבן, לחכמים לא הייתה מוטיבציה לבדוק את המדרשים האלה ואת כיווני הפרשנות האלה, כי לא הייתה להם את המצוקה הזאת שאמרה להם, בואו נחפש, אולי באמת שביעית בזמן הזה דרבנן בכלל, מי אמר שלא? לא, לא חשבו על זה, למה לחפש בכלל? הרי אם אתה לא תחפש, לא תמצא, נכון? אבל אחרי החורבן שנוצרה המוטיבציה, אז הם חיפשו, ואחרי שהם חיפשו, הם גם מצאו. עכשיו, בין הנחה שמה שהם מצאו מחזיק מים, מקווה מאוד שזה ככה, אז מה הבעיה בזה שהמוטיבציה לחפש הייתה המצוקה? בסופו של דבר זה מחזיק מים, ואם אני חוזר לרוזנטל ועכשיו תראו את ה...
כמה אמון יש לך במי שעשה את
זה? בסדר, לא חשוב, אני יכול גם לבדוק ולראות האם הדרשה הזאת היא דרשה שמחזיקה מים או לא. בלי קשר לאמון שלי. יכול לבדוק את זה.
העניין של היכולת שלך...
בסדר, לא חשוב, אבל ברמה העקרונית אפשר גם לנסות לבדוק, זה לא... אני אומר, לפעמים כן,
זה גם חלק מההנחה הבסיסית של הפוסקים שאני לא יכול.
מסכים, אבל לפעמים כן, ולפעמים לא, אפשר כן לפעמים. ואני אומר, תראו בדיוק את הקשר לרוזנטל. מה עשה רוזנטל בעצם? רוזנטל בעצם אמר, כיוון שאני רוצה להיות איש מוסרי, לכן מותר להציל את הגוי. לכן מותר להציל את הגוי בשבת. על מה זאת אני אומר, שגם אם הוא צודק אצל החתם סופר, הוא כמובן לא צודק, החתם סופר היה רחוק מזה כרחוק מזרח ממערב, אבל גם אם הוא היה צודק בחתם סופר, לכל היותר הייתי מוכן לקבל את התזה הבאה. כיוון שהחתם סופר מאוד כאב לו הבעיה המוסרית הזאת, שלא מחללים שבת כדי להציל חיים של גוי, אז הוא הפך כל אבן בדרך לשלום. הוא הפך כל אבן כדי לראות האם אפשר למצוא טיעון הלכתי שמחזיק מים, באמת, שמתיר להציל את הגוי. ואז הוא מצא. מי שלא הפריע לו הבעיה המוסרית הזאת, לא חיפש, לא חיפש, לא מצא. אז, כן, אז הוא לקח את הגמרה, איזיז, בגמרה כתוב שאסור. אוקיי? עכשיו, אני למשל מסתכל על עצמי, גם אני מצאתי טיעון שמתיר את זה. כתבתי את זה, כתבתי את זה מאמר. לא מתיר, מחייב. לחלל שבת כדי להציל גוי. בסדר? וגם אני אומר לכם חד משמעית שהמוטיבציה שלי הייתה מוסרית, בניגוד לחתם סופר, שאצלו אני לא מאמין שזאת הייתה המוטיבציה. אלא אצלו זה באמת היה חשש לחיי יהודים, לדרכי שלום, אז היה משהו כזה. אבל זה לא משנה. תבדוק את הטיעון שלי ותראה אם הוא מחזיק מים או לא. אם הוא מחזיק מים, מה אכפת לך מה הייתה המוטיבציה שלי? אז עכשיו, כאן הקורלציה היא קורלציה נכונה. אם יבוא עכשיו חוקר ויגיד, תראה, הוא גדל בסביבה שבה זה היה בלתי נסבל מוסרית להשאיר גוי למות בגלל חילול שבת. וכיוון שכך, התפתחה אצלו הגישה שמותר לחלל שבת כדי להציל גוי. הוא צודק לגמרי. הוא צודק לגמרי. אבל, זה לא קורלציה מדומה, זאת קורלציה אמיתית. אין בעיה עם המחקר שלו, המחקר שלו נכון. ולכן זה לא אותו טיעון כמו קודם. המחקר שלו נכון. אבל את המחקר הנכון הזה אפשר לפרש בשתי צורות. אפשר לעשות את זה בצורה לא אחראית, מצד הפוסק, אני לא מצד החוקר. את הפוסק היה לא אחראי, הוא אומר, כיוון שאני רוצה להתיר את העגונה, אז היא מותרת. הטיעונים לא מחזיקים מים. זה כמו שהראש רוזנטל בעצם אמר, כן, מה שקראתי קודם. היצירתיות, הסוברניות הזה, אתה מוצא לעצמך, אסמכת יצירתית וכולי, ובסוף אתה עושה את מה שאתה מבין. ואני אומר, לא, יש לי מוטיבציה חד משמעית, על השולחן יש לי מוטיבציה. אבל אני כן רוצה לעמוד במבחנים ההלכתיים. טיעונים צריכים להחזיק מים. יש לי מוטיבציה לחפש, מי שאין לו מוטיבציה לחפש, לא ימצא, זה לא פלא. אנחנו לא יכולים לדעת הכל, אנחנו לא דורשים את כל הפסוקים בכל סוגי הדרשות. אנחנו עושים את זה לפי הנסיבות, בא אלינו שאלה, אנחנו מחפשים תשובה. מי שלא בא אליו שאלה, הוא לא מחפש את התשובה. אז מה הפלא שהוא יתיר ולא מישהו אחר? אליו באה השאלה. אם מישהו אחר באו עם שאלה, עם שביעית בזמן הזה דרבנן? לא, כי לאף אחד לא יטריד שלא צריך להקל בדיני שביעית. אבל כשאנשים רצו להקל בדיני שביעית, אז שאלו אותו, תגיד, אולי שביעית בזמן הזה דרבנן? באו אליי עם שאלה, אני מחפש תשובה. מחפש תשובה, מצאתי טיעונים. מצאתי טיעונים, אז אני אומר, שביעית בזמן הזה דרבנן. אז זה בא באמת אחרי החורבן, במקום שצריך לבוא, הקורלציה היסטורית נכונה. אבל זה לא אומר שהטיעון, שלא מבוסס על טיעון הלכתי, שמחזיק מים. זה שני דברים שונים לגמרי. וכאן עכשיו הוויכוח הזה הוא כבר לא ויכוח עם החוקר. נכון, החוקר צודק, הוא עושה עבודה טובה, הכל בסדר, אני מסכים איתו לגמרי. השאלה שלי זה לא ויכוח עם הפוסק, אלא זה ויכוח עם החוקר הפוסק, עם החוקר ובן ברית, עם רוזנטל. אתה עשית עבודה טובה בתור חוקר, עשית עבודה גרועה בתור פוסק. זה מה שאני אומר לו. וכיוון שאצלך שני הכובעים, אתה לובש את שני הכובעים, אתה רוצה להיות גם חוקר ופוסק, מה שאני דורש ממך זה להיות מודע תמיד לאיזה כובע אתה לובש. צריך לדעת בעבודה שאתה עושה, איזה כובע אתה לובש. זה לא אותו כובע, זה שני כובעים. מותר לבן אדם ללבוש את שני הכובעים, כמו שדיברתי בדיוק בשיעור הקודם. כאן רואים איך זה מתחבר. גם בשיעור הקודם אמרתי, אתה יכול להיות חוקר וגם פילוסוף. אין בעיה, אבל אתה צריך לדעת שזה שני כובעים שונים. ואם אתה מערבב את זה, אז אתה לא עושה פילוסופיה טובה. אוקיי? ואולי גם לא מחקר טוב, לא משנה, זה שני הדברים נכונים. בסדר? המחקר צריך להיות אובייקטיבי. אם אתה פילוסוף, אז אתה לא חוקר. אתה לא חוקר טוב אם אתה פילוסוף. כי פילוסוף קובע מה נכון ומה לא נכון. אני יכול להיות שהפילוסוף ההוא טעה. אז מה אם זה לא נכון מה שהוא אמר? אני רוצה לדעת אם זה מה שהוא אמר. זה תפקידו של החוקר. הפילוסוף ישאל את עצמו האם הפילוסוף ההוא צדק או טעה. אם הוא טעה, אז הוא לא אמר את זה. החוקר אומר, מה זאת אומרת? יכול להיות שהוא טעה. אז מה אם הוא טעה, הוא לא אמר את זה? בוא נראה אם באמת זה מה שהוא אמר. נבדוק את הקונטקסט, נבדוק כתבי יד, נבדוק, נראה מה העסק הזה אומר. אוקיי? אז פה הוויכוח הזה הוא כבר לא בתוך עולם המחקר. פה הוויכוח הזה הוא כבר ויכוח שמה אתה עושה עם תוצאות המחקר. האם תוצאות המחקר אומרות שאין כלום מעבר לקונטקסט, או שאומר לא, ההנחה השנייה של כהנה, כאן אני חוזר למאמר של כהנה, כהנה אומר, טוב, אם אני חוקר, אז אני מבין שהכל תלוי קונטקסט. כיוון שהכל תלוי קונטקסט, אז סימן שבעצם אין קדושה בדברים, אז זה הכל מעשה של בני אדם. אומר, לא נכון. הקונטקסט גרם להם לגלות משהו שבעצם היה שם, תמיד היה שם. רק לא היה מוטיבציה לחפש את זה, אז לא מצאו את זה.
זה הכל. כי הקונטקסט גרם למוטיב... לאן התפתחה ההלכה בגלל להקשרים. נכון. אבל אני, כשאני עכשיו מגיע לשלב של היום, אומרים לי את זה אסור, את זה אסור. כן, אולי אסור כי אף אחד לא בדק את זה עדיין.
אין בעיה, תבדוק.
בסדר, אבל לא בתור
הפוסק. לא, לא. אני אומר, לכן אני לשיטתי, כיוון שאני מסתכל על זה, לזה אנחנו נגיע בהמשך, כיוון שזאת ההסתכלות שלי, אז בדיוק בגלל זה, בהמשך אני אדבר על פסיקה מסדר ראשון. פסיקה מסדר ראשון פירושה שבעלי התוספות והרמב"ם מתווכחים, ואני מדבר על ראיות עכשיו מי צודק מביניהם, ויכול להיות שהראיות יביאו למסקנה שאף אחד מהם לא צודק. למה אני מגיע למסקנה הזאת? אולי בשני נמצא בסיטואציה שלישית שמובילה אותי לגלות סברות אחרות או טיעונים אחרים, ואני פתאום רואה שאפשרות שלישית קיימת, ואז אני אומר, אוקיי, אז אני אלך נגד הרמב״ם ונגד התוספות.
אבל זה ככה הלך מכל הדורות.
אוקיי. לכן אני אומר, זאת באמת השלכה. במובן המסוים הזה, דווקא ההגנה על החשיבה המסורתית יכולה להוביל אותך להיות הרבה יותר חדשן מאשר מי שמבקר את החשיבה המסורתית. כי הרבה, וזה אגב דבר שאני חווה יום יום. את חוקרים שמבקרים למשל דברים שלי, הבאתי דוגמה הפעם שעברה מהמשפטן, אבל נתקלתי כבר בהרבה אנשים, חוקרים נצמדים למקורות, חוקרים שמחויבים להלכה, אף פעם לא תראו אצלם פסיקה מסדר ראשון. אף פעם. זה תמיד פסיקה מסדר שני. כי הם, בגלל שהם מודעים לקונטקסט, הם נורא מפחדים, הם חושדים בעצמם, גם הם הרי תלויי קונטקסט וזה. אני נצמד, אם יש מקור, צנצנת המן, פשוט צנצנת המן כתוב ככה, אז אני יכול לסמוך עליו, זה בסדר. לא משנה אם הוא צודק או לא צודק, זאת לא שאלה שהוא שואל את עצמו. זאת שאלה, מה אומרים הפוסקים, האם יש דעה כזאת, האם זה דרבנן, זה דאורייתא, זאת אומרת, אתה עושה שיקול טכני מסדר שני, כי אתה חוקר. פה החוקר נהיה פתאום פוסק הרבה יותר שמרן, כי הוא נצמד למה שאמרו. עכשיו אני אומר, כחוקר זה בסדר גמור, אתה צריך לחקור את מה שאנשים אומרים. אבל כבן ברית, כשאתה רוצה לדעת מה יהיה ההלכה, כשאתה לובש את הכובע של הפוסק, עזוב את הכובע של החוקר עכשיו. מה אכפת לך מה שהם אמרו? הם אמרו, עכשיו תבדוק, אם הוא זה נכון, ואולי אתה תגיד משהו אחר שונה, הן מהרמב״ם והן מהתוספות. ואז אתה צריך לפסוק באופן שלישי. הרבה חוקרים, רוב החוקרים שאני מכיר, לא עושים את זה. וכשאני עושה את זה, אז אומרים, תראה, אתה רפורמי. כי אתה לא צמוד למקורות. לא, כי אצלהם ההגדרה היא הגדרה שפיטה. ואת, אם אתה, אתה יכול, אתה, אני אומר שככה זה, ככה, ככה צריך לעשות, כי זה נכון. נכון זה לא שפיט, אתה חושב שזה נכון. בוא נראה אם יש שוט שאומר את זה. אם יש ראשון שאומר את זה, אז זה שפיט. במובן מסוים, גם הפסיקה צריכה להיות שפיטה. מבינים? כשהאקדמיה נכנסת לעולם הפסיקה, אז היא מייצרת פסיקה מסדר שני. לא מסדר ראשון. הרבה פעמים.
אני חושב שמשה פיינשטיין לא
התנהל ככה. נכון. משה פיינשטיין היה באמת, אבל...
קיבלו את זה.
עובדה שאתה יודע שהוא לא התנהל כך, כי הוא היה חריג.
כן,
נכון.
הוא כן קיבל...
לא, ודאי.
הוא כן קיבל חלק מהטקסט הראשוני כטקסט קנוני, לא
בא... השאלה עד איפה אתה הולך עם הסדר הראשון. האם אתה חולק על גדולי האחרונים, אתה חולק על הראשונים, אני רדיקלי בעניין הזה. אבל משה פיינשטיין עדיין...
הוא כמעט לא מביא בכלל.
נכון, הוא כותב מפורט גם, אבל...
כן, הוא בראשונים יותר, וגם בראשונים, אבל הוא בסך הכל, גם בין הראשונים הוא מחליט מי צודק, ומי נראה לו. הוא לא... הוא לא מאלה שאומרים, טוב, אם יש מחלוקת ראשונים, אז זה ספק. זה ספק דאורייתא לחומרא, דהבנן לכולי, ואז מפעילים כללים. לא, הוא נכנס לסוגיות, הוא בודק למי יש ראיות, ואת הוא כן נכנס גם במסגרת הראשונים, הוא אולי לא ידחה את כל הראשונים, אבל הוא כן יכריע במחלוקות ראשונים. במובן הזה הוא קרוב מאוד לסדר ראשון. גם סדר, תראו, גם אני, למשל, אני דוגל בסדר ראשון, אני לא הולך נגד הגמרא. כל אחד נעצר מתישהו. כל השאלה, מהו הקאנון שבו אתה נעצר? אז אולי הוא נעצר מאוחר יותר, לא חשוב, אבל ברמה העקרונית הוא שואף לדעת מה נכון, ולא מה אמרו. מה אמרו זה שאלה שצריכים לשאול חוקרים, לא פוסקים. הפוסק צריך לשאול מה נכון. עכשיו אתם רואים איך כל העסק הזה מתחבר לאופני פסיקה, שלזה נגיע בהמשך. השאלה הזאת של האקדמיה מול הלימוד המסורתי, מיד מובילה לשאלה איך פוסקים.
הפוסק צריך לדעת מה אמרו, כי יש שם כל מיני טיעונים.
לא, ברור.
שאם לא תקרא, לא תעלה עליהם.
ברור, אבל אתה לא צריך את זה בשביל לפסוק. אתה צריך את זה כאמצעי, כדי שאתה תדע מה נכון.
ההנחה של מה נכון, שמה שהם אמרו, שזה משקל
הרבה
יותר חזק
מאשר מה שאני חושב. זה אני אומר, אז לכן אני אומר שפה השאלה הזאת, שהיא רק שאלה של מתודולוגיה של לימוד, האם אתה לומד מסורתי או לומד מחקרי, מקרינה גם לצורות פסיקה, בתוך עולם הפוסקים. היום רוב הפוסקים הם פוסקים מסדר שני, למרות שהם מתנגדים למחקר, אבל עדיין במובן מסוים הם קצת אימצו, טוב, אז אנחנו נדבר. אז תמצאו את ההסתכלות המחקרית הזאת, כי הם יהיו פוסקים מסדר שני.
מי שהם מודעים.
כן, אנחנו עוד נדבר.